שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
אם אומרים אז מתחילים.
אוקיי, אמרת.
אומרים שמתחילים.
לא, אומרים שמתחילים, אני יודע, אומרים מתחילים. מתחילים, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 96. מה תגיד על זה, שייקה?
לא יודע מה איתך, אבל התלת ספרתי מתקרב בקצב מזעזע.
שאני נדב שטראוכלר איתי פה בקוקפיט, שייקה, the one and the only שי גולדן, ואנחנו פה כבר עם ליסטה, שייקה, תן בליסט, תן, בליסטראות.
ואלה שמות, כמו שאמר מנוח אריק איינשטיין.
תן.
לא לפי סדר חשיבות, כי לפי סדר אטרקטיביות.
אופה.
דניאל שפע, נאמבר וואן.
עם הכובע.
גבר נאה, קריזמטי, אחד הזקנים המעוצבים שראיתי בישראל.
ברבר שופ איז אין דה האוס.
איש טכני, איש דיגיטלי, עורך סאונד, עורך וידאו, תותח. אבל לפני זה, the one, the only, the podmaster, the godfather, רן. אשל.
אני אשל, שהיום יש לו ערב
יפה של מכבי חיפה. דעתי גם שפע ירוק.
נכון.
אז זה גם שפע.
הם פתחו פה קואליציה.
הם פתחו פה קואליציה.
כן.
אנחנו נטפל בעניין הזה בצינורות המקובלים.
אנחנו נדאג לעניין.
נאחל מהצלחה למכבי חיפה.
מפרגנות.
נגיד לרני שהוא החיים. רני יוצא לשלישית, השווה במשולש שלנו. וכל אגורה שאנחנו מכניסים בפודקאסט הזה, ועוד לא הכנסנו אפילו אגורה אחת.
מתוך המיליונים?
אגורה אחת לא הוכנסה.
שליש מהם, לאן?
אנחנו באפס הוצאות מתחלקים שווה בשווה.
יפה.
פרגנים. הכנסות, סליחה. פרגנים. שווה בשווה. אבל דניאל שפע פה, ואסף קשר פה, ואורי דאגון פה, וישראל היום זה אולפן שלה.
והצל האנשי. רגע,
אין כבר זה.
לא, הכל טוב, אני...
המשוררת המעוללת, נטע פלודרמן, שבתשיעי לחודש מאי, סליחה, בחמישי לחודש ספטמבר, עושה אירוע השקה של ספרה.
עוד נגיע.
ספר שיריה. ונטע סימאי, שגם היא נותנת עבודה מדהימה בתחום הדיגיטלי, ובתחום הרשתות החברתיות.
ואביב
דרורי, המלך.
המרמורקי.
כן.
אף אחד לא מושלם.
שהוא נסיך. יש לנו פה מעטפת, מה שנקרא.
כן, כן,
כמו כיפת ברזל כזאת של אנשים.
אנחנו נצטרך פה כיפת ברזל, כי היום אנחנו מכניסים לפה את אחד האנשים האופטימיים ביותר במדינת ישראל.
לא, חבר'ה, אני אומר לכם, תכינו את עצמכם לאירוע שאחריו הלילה יהיה פחות קל לשינה.
בסדר, אבל אני אומר לך, כמי שמנהל איזה משבר או שניים ביום יומיים האחרונים, שנה, שנתיים האחרונות, אני מעדיף לנהל משבר כשאני רואה את כל התמונה.
אמת.
ואנחנו פה כדי להראות לא חלק מהתמונה.
אמת. טוב לדעת מאשר לא לדעת.
אני ככה מעדיף, אז אני מבקש מאנשים לא להיכנס לחרדות. יהיה לנו פה שיח שנדבר על הרבה מאוד דברים. אלוף במילואים יצחק בריק.
בריק.
שאני אומר לך עוד לפני שיגיע, אני אגיד את זה גם כמובן גם בפניו, אבל אני אומר את זה לך כאן. אחד האנשים, ואני באמת, אני חושב שבציבוריות הישראלית פגשתי כמה וכמה אנשים, אחד האנשים האמיצים שפגשתי בחיי.
אני יצא לראיין אותו פעמיים, מרשים, ידען, אומר דברים שלא פשוט לשמוע, אבל שחשוב לשמוע. אנחנו מבטיחים לכם פרק שאתם, אם אתם פה, אתם צריכים להישאר ולהאזין. כזו שיחה, לדעתי, לא שמעתם.
אז נגיד, אנחנו עכשיו, יש לנו פה כמה דקות עד שאלוף בריק כן. יגיע.
רגע, בוא נגיד תודה למאזינות ולצופות ולמאזינים ולצופים שלנו.
בוודאי.
לא לפי סדר חשיבות, לפי ספר הופעתם, פורות לסקי, אחת והיחידה, ודרור אבדי המלך, ואורן בוטה הגדול, וסנונית גרש המלכה, ומרגלית מלכה, שהיא אגב גם היא מלכה, ושושנה גבאי, ודני מיהו לנגר, שזיהה כבר את הגופייה שלי.
שאלה אם הוא זיהה את החולצה שלי.
וליברפול, הוא זיהה שזה ליברפול ישן, קרלסברג, לא רואים רחוק, תראה אותו, זה נסיך, הלנגר הזה. ואיתן ברון, דה וואן.
נראה אם הוא יחשוב, נראה אם הוא ידע את מי הבאתי.
איתן ברון זה דה וואן אין אונלי, ואילת האהובה, ומיכאל כהן, ובני ביטון, ואיברהים טריף, ודניאלה שפר, ושיקו חזות, ואנג'לה לובמן, ומי זה, אוסנת בן גיורה, וגם נדב שטראוכלר is watching. ואנחנו נגיד גם לטובה שטראוכלר, אני מקווה שלום.
אל תדאג, לא תפספס את הפרק הזה, ואנחנו עוד מעט נסביר גם למה.
תרף נסביר למה.
בהחלט.
אז אנחנו שיחת רקע, אנחנו מדברים על הדברים, על הבפנוכו של מאחורי הקלעים. אנחנו מנסים לתת תמונה על ענייני היום, בשיחה נעימה, אינטליגנטית כמה שאפשר. אנחנו לא כאלה אינטליגנטים, אבל בדקה ביום שיוצא לנו להיות אינטליגנטים, ננסה לנקז אותה לתוך המפגש הזה. נדב שטראוכלר, אחד מיוצאי התקשורת הבכירים בישראל, עובד בשותף במשרד לניאדו שטראוכלר תקשורת, יועץ אסטרטגי, מנהל משברים, עבד עם כמעט כל הפוליטיקאים הבכירים בישראל, ניהל קמפיינים, ניהל אירועים, מאחורי, לפני הקלעים, עבד במשרד ראש הממשלה גם, רב סרן במילואים בדובר צה"ל, אדם שהוא אחד הידענים הגדולים בתחום הייעוץ האסטרטגי וניתוח ניתוח המציאות שלנו, ומי שמאזין לנו יודע שאני באמת פי וליבי שווים במקרה הזה. מסרתי אמת, מה שנקרא, אמת דיברתי, כמו שאומרים, בבית משפט. ובמקביל, אני שי גולדן, 25 שנים עיתונאי, ואנחנו מנסים ביחד לתת איזשהו משהו, ואנחנו פותחים בכל פרק. כפי שאתם רואים, אנחנו עם חולצות ספורט. יפה. אנחנו שלנו קטע, שנינו עכברי ספורט, מה לעשות, זה ככה.
אחד לא...
כך יצא.
כך יצא.
כך יצא, ואנחנו מנסים כל פעם להביא חולצה ולהגיד מה אנחנו, מה יעבורנו ומי בעבורנו, ולספר סיפור. נתחיל איתך. צהוב שחור, בהתחלה לשנייה אמרתי, ביתר, יש מחר משחק של ביתר, זה מחר? לא, בעצם לך, הפסדנו.
אנחנו, אגב, הייתה חוויה אדירה.
תקשיב, זה 4-1, הכי לא מייצג שהייתי בחיים שלי.
מי שפותח את העיתון, אומר, בטח המשחק הצדדי.
כן, אומר, קראו אותם, כלום.
היינו צריכים לעבור את זה.
פשוט.
ועדיין אני אומר לך, הייתה משחק שהמחצית הראשונה הסתיימה, אמרתי, אני מרגיש שאני 4 ימים במגרש. מה לא היה? ממטרות שנפתחו.
כן, זה היה פעמיים.
הזיות, לא נעים, ואדום, והחמצת פנדל, כן, וגול כן. עצמי, הזיה. בקיצור, הכל
שני גולים עצמיים משחק, עצמי די משחק. מספיק, הבנו, הבנו אחרי הראשון.
כשאתה בא לערב בטדי, אתה לא מצפה לערב גנרי, ואכן כך היה.
כן,
אין
כן.
ערב גנרי בטדי.
אבל באמת, אני...
אגב, היה פול אאוט, 30
כן,
אלף
כן, איש. כן, מדהים, מדהים.
אווירה משוגעת.
תמונה מדהימה. ואני אומר לך, המשוכה הייתה אווירה, וקצת נאיביות, הייתה נאיביות שם.
הייתה
נאיביות שם.
נכון.
אבל אם זה ביתר, אם לשם הולכת ביתר העונה, לדקות הטובות,
נכון.
אז יש על מה לדבר.
וצריך להגיד מילה טובה, אני הייתי עם אלה שלא רצו שאבוקסיס יחזור לביתר הרבה מאוד שנים, ואני בשנה האחרונה ניקיתי, עברתי תהליך ניקוי ומכילה מלאה. אני באמת, הייתי מאלה שממש, בוא נגיד שהוא הגיע לטדי, לא אמר עליו מילים טובות, לא משנה באיזה פוזיציה הוא הגיע, גם כשהוא המאמן של בני יהודה. אבל שנה שעברה מבחינתי, שהוא הגיע במקום שהוא הגיע, ומה שהוא עשה עם הקבוצה, וגם הדרך.
אמת.
אני זה, ואני חושב שהוא גם בלי מקצועית.
קנה את המקום שלו.
לחלוטין. צריך לדעת גם, אתה יודע, להשתחרר ולהתקדם.
נפי אמרת.
ואני חושב שמקצועית הוא עמיד את הקבוצה מצוין לשני המשחקים, 0-0 בחוץ, ובסוף הפסד שבאמת לא משקף 4-1. התוכנית משחק שלו הייתה טובה, אתה לא יכול לתרחש גול עצמי עזוי כזה.
והגיעו לכמה מצבים שהם היו מצליחים להפקיע.
היית מפקיע ופסלו לנו שער מנבדל שהיה צריך להיות שוויון.
וראית שהיוונים קצת רעדו להם הרגליים.
לא קצת, היו דקות ש...
אבל פשוט...
אבל זה מה יש.
אין מה לעשות.
אז אני היום עם צהוב שחור. תראה, ליברפול זה קבוצה שאני מאוד מחבב, אני לא יכול להגיד שאני אוהד אותה, אבל אני מאוד מחבב את השוקה.
קוראים להם The Mighty Reds, אתה יודע.
אז, זהו, מצד שני, זה אדום, אני לא יכול ללבוש אדום.
כן.
אבל...
עם זאת.
בשנות ה-90, הם שיחקו בחולצת החוץ השלישית שלהם, הייתה החולצה הזאת ממש, צהוב שחור. הנה נטע סימאי שעוברת שם, אנחנו נגיד לו שלום.
מה זה איור הזה? זה גביע... זה גביע האנגלי כאילו? מה זה...
עכשיו, זאת חולצה שבשנות ה-90, אפילו אני אגיד לך בדיוק, זה 94-96, ואנחנו פרק 96.
כן.
ומי שנמצא בגבי הוא לא אחר מאשר.
יאללה, רוזי רוזנטל.
רוקט, יאללה. רוקט רוני.
וואי, וואי, וואי.
חולצה מרגשת. עכשיו, אני לא וואי, זכרתי כי הייתי וואי, עם חולצה וואי. של רוזנטל, ויש לי עוד אחת, לא יודע אם זה זאת הייתה באחד מהפרקים אי שם.
כן, אני זוכר שלבשת פעם אחרת. אחרת הייתה.
ורוני רוזנטל זה באמת, אני כמי שגדל באמת וואי, בתוך וואי, הספורט וואי. בשנות ה-90, חווה אותו בליגה האנגלית, המשחק שהוא פתח עם 3-4, במשחק הראשון שלו, ובלתי נשכח. קריירה ענפה, גם...
והחמצה הגדולה בתולדות הפרמייר ליג.
וגם...
נבחרה עליו החמצת המאה בפרמייר
ליג. לא עלינו, אבל גם... אתה מבין, גם, אפרופו, כאילו, רוזנטל היה שחקן יוניקורן. אני לא זוכר מי רוני ועד רוני, שחקן כמו רוני.
ישראלי כזה לא הראינו.
גם שחקנים לא ישראלים, אני לא זוכר הרבה כאלה. טנק שדוהר במהירות C, הגול נגד אזרבייג'אן, כמובן, שעבר 40 שחקנים בדרך, ראיתי את זה בשידור חי, אני זוכר ממש את הרגע. גול עצום כמובן, הקריירה הענפה באנגליה, שחקן ישראלי בימים האלה באנגליה, בליברפול, עם כל מיני שחקני על מטורפים, הוא שחקן מוכר באנגליה, רוני רוזנטל,
כן, כן.
זה שם מוכר באנגליה, אוהבי כן, כדורגל כן. יודעים על מי מדובר, כן. גם בגלל ההחמצה כמובן בלתי נשכחת.
לא, אבל תהליפות, הוא הגיע באמצע עונה, תהליפות ההיא הוא חלק גדול ממנה.
וגם בגלל שהוא, אתה יודע, תמיד זוכרים את התחלת הסוף, זה עניין פסיכולוגי, אז כמובן יש את ההחמצה, גם קריירה ענפה. אגב, מכבי חיפה, אחר כך בבלגיה, מבלגיה, נכון, כשזה עוד לפני נכון, שהיו נכון. בשחקנים קלאב ברוג', סטנדרד ליאז' ואז ליברפול, טוטנאם, 88, הוא שחק יותר בטוטנאם מאשר...
הייתה חולצה של טוטנאם, הבאת, לא נכון. של ליברפול.
מאשר בליברפול, ו... סיים את הקריירה בווטפורד, גם סוף שנות ה-90, אז אנחנו בפרקי פרקי ה-90, אז רוני רוזנטל, בחינתי, אחד מהשחקנים הגדולים,
כן, כן.
בטח בשנות ה-90, אז אני היום עם רוקט רוני, צהוב שחור,
והתקופה ש... מרגשת. התקופה שהוא ואוחנה שיחקו באותו הרכב בנבחרת, שזה כאילו...
מפלצתי.
זה שחור ולבן, זה כאילו שוקולד ו... 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 ומה ההפך עם שוקולד?
יכול היה חוגג עם היד.
כן. זה כאילו הגאון, המוזיקאי, הקוסם מול הסוס,
הקרנף.
עכשיו, מה שמדהים זה שהוא הגיע ליגה האנגלית, שזו ליגה שהיא לא כמו היום, שחקנים הכי טובים בעולם, טכנית, גם אז הייתה ליגה מעולה כמובן.
נכון.
אבל ליגה מאוד פיזית, מאוד זה, והוא היה יותר פיזי מהבריטים. זאת אומרת, היא מגיע לאי הבריטי, והוא יותר פיזי ויותר טנק ויותר סוס מהבריטים. זה היה מדהים.
נכון.
שחקן ישראלי. היה עוד אחד כזה שהיה לו איכויות כאלה, שלמה שירזי, יחי ההבדלצ'יק. גם היה סוס באגף ימין.
וכמובן.
אני אישית מאש צעקו לו דיו דיו.
דיו דיו.
אני אישית מאש צעקו לו ביציע.
אני לא הייתי שם, אבל הדיו דיו כמובן
הייתי ביציע, ברמת גן על הקו, צועק לו דיו דיו דיו, מומו שירזי. אדם גדול.
והשלישי. אורי מגבו.
עכשיו, אתה יודע מה, אגב, אורי מגבו.
אגב, אני צריך לשלוח לך כתבה מרגשת מאוד שהייתה איתו לפני שבוע שבועיים.
על אורי מגבו?
כן, כן. הוא סיפור מדהים.
איפה היום? מהפול כפר סבא? מה עכשיו?
אני לא זוכר, הוא דעתי, הבן סציון השנה שעברה, שחקן שכבר היה כאילו עוד שנייה ברחוב וזה, ובחור עם סיפור חיים מדהים, הוא איש מרגש אגב, אבל זה לעניין אחר.
אז יש אותך שאלה כפתיח לגופיה שלי. מי השחקן נשמה הכי גדול בתולדות ביתר בעיניך? נשמה.
וואו, זו שאלה שאני...
נשמה, לא גאון.
זה שאלה שצריך להרהר בה.
שהחזיק את הקבוצה. שאתה אומר הקבוצה, אולי הכי טוב, אבל הקבוצה לא הייתה בלעדיו אותה קבוצה.
תראה, היו כמה לאורך השנים. זה קבוצות שונות, אני צריך להרהר בזה.
אני זוכר, יוסי מזרחי היה נשמה גדולה.
נכון, לפני זמני אבל כמובן.
אודי אשש, החזיק את הקבוצה. חנן אזולאי.
נכון, כולם בהגנה.
כן, כן, חנן אזולאי, החזיק את הקבוצה.
תרטיאק, גם שחקן הגנה.
אז אנחנו השנה בסלטיקס, אני יודע, סלטיקס מן הסתם, נפרדנו משחקן שמה הכי גדול שלנו ב, אני חושב, 20 שנה האחרונות. מרקוס סמארט. שחקן שבחרנו לפני 8 שנים, הוא אף פעם לא היה, איך נאמר את זה בעדינות, מוח הכדורסל הגדול של תקופתו. כן?
לא הבריק בתחום הזה.
אבל כמו שאומרים, כל כדור על הרצפה הוא הראשון שצולל.
כן.
צריך לתת את הגוף, הוא נותן את הגוף.
כן. אהוד כחילה, אגב, גם שחקן
הגנה.
אהוד כחילה.
השחקן כזה.
חילה, חילה.
מוקף בשחקנים מאוד מוכשרים. ג'ייסון טייטום וזהו, גם שיחק לדעתי... לא, הוא לא שיחק עם פול פירס. אבל הוא שיחק עם כמה שחקנים מוכשרים, ג'לן בראון וזה, והוא היה המנהיג האמיתי של הקבוצה, והרוח החיה באמת בחדר ההלבשה, ומי שמסתכל קצת, אני צפיתי מי אתם צופים משחקים, אתה רואה על הספסל שהוא... כשהקבוצה עם הראש למטה, הוא יודע להרים אותם.
כן.
וכשהקבוצה מתפרקת, הוא מדביק אותם.
זה פרנצ'ייס פלייר, ממש.
בדיוק. הוא לא השחקן הכי גדול. כן. הוא אפילו רחוק מלהיות הכי גדול.
בטוח.
הוא אפילו לא, הייתי אומר שבנסיבות מסוימות, מקומו בחמישייה בעיניי לא היה ודאי על פי יכולותיו.
זה מה שנקרא השחקן השישי.
בדיוק. אבל הוא היה שחקן חשוב. והקיץ הסלטיקס החליטה לעשות מהלך, להביא את קריסטאפס פורזינגס מוושינגטון. וכדי לבצע את הטרייד, נפטרו ממרקוס סמארט, העבירו אותו לממפיס. ואני אומר לך, קצת עצוב לי. כדורסל, אי אפשר עם דודר את הדבר הזה. מה אנחנו נאבד כשהוא ילך? כי אתה אומר, הנקודות שלו והסיסטים שלו, זה לא
בסטטיסטיקה, זה כמו נדע בנפלד כזה.
בדיוק, זה לא פקטור. זה הרוח. הוא היה הרוח של הסלטיקס ב7-8 שנים האחרונות, ואני מאוד מודאג. כי אני יודע ש... מבחינת כדורסל, לא, הוא לא יחסר לנו, אבל מבחינת הדבר הזה...
הדבק.
אני לא יודע מה נעשה בלעדיו. אני מאוד מודאג. והוא הולך השנה לממפיס, ולמעשה קניתי את החולצה שלו חודש לפני שהוא עזב. אז כאילו עכשיו זה מין מזכרת כזאת,
יפה,
כאילו...
יפה, יפה, טיימינג טוב.
לא ידעתי שהוא עזב. לא ידעתי שהוא עזב. באמת, אני אוהב אותו מאוד, אהבה גדולה. הוא עזב, ואני מודאג, אני חייב להודות לך. למרות שכאילו השתפרנו ברמת... כאילו, יש יותר שחקני כדורסל טובים בקבוצה, אבל לא בטוח שהקבוצה היום יותר טובה.
ברור.
וזה מרקוס סמארט, שהוא מרקוס החכם, והוא 36, זה פעמיים חי. וזהו, מרקוס, תודה על הזיכרונות, תודה על הנשמה, תודה על הלב, ונתגעגע.
יפה מאוד, יפה, יפה.
נתגעגע.
יופי של וורט.
כן.
טוב, למנה, למנה הכמעט עיקרית, אחר כך נעבור גם למנה העיקרית.
יש לנו רבע שעה עד שבריק...
יש לנו, כן, יש לנו איזה רבע שעה ככה לשוחח טיפה על ענייני די יומה, אחר כך יש לנו עוד קצת זמן איכות עם בריק. מה חשבת, אני נדלג ככה על כמה נושאים בקצרה, אבל מה חשבת על אירועי נווה עתיב?
אני בכלל כל הרדיפה השיטתית הזאת, עניין שיותר הטריד אותי, היה עניין אתמול או שלשום בשדה התעופה עם מאי גולן ואימא שלה.
כן.
יושבת שרה בממשלת ישראל עם אימא שלה, אולם יוצאים, איך שקוראים לזה.
כן, בטרמינל.
עם אימא שלה, אישה בת 76. ומתחילים להשתולל עליה. בושה, 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 בושה. בואנה, באימא שכם. באימא שכם. ואז איך זה כמובן מהונדס, או איך זה כמובן ממוסגר, צילמו את התגובה של מאי גולן, ואמרו, היא צעקה על אישה בכיסא גלגלים, או בקביים, או לא יודע מה, ומאי גולן היא הברברית. אבל אנשים באמת,
רמבק. ואימא שלה שהחזיקה כיסא.
כן, ואימא שלה החזיקה כיסא. אז פתאום מאי...
כי הם יזמו את האירוע מן הסתם.
זה הפך להיות אירוע שמאי גולן הגיע לשדה התעופה כדי לתקוף מפגינים. ככה זה מוסגר, ככה זה מוסגר. עכשיו, זה מוציא אותי משלוותי, הדברים האלה. כאילו, הרדיפה הזאת אחרי אנשי ציבור, וזה טקטיקה של המחאה. ממש טקטיקה. רדיפה אחריהם לכל מקום.
הם אומרים את זה, הם עושים
את
זה.
כן, כן, למרר את חייהם בכל מקום. בעיניי, יש, תקשיב, יש במחאה הזאת הרבה צדדים יפים גם.
דיברנו על זה פה על אחת.
יש לה גם הרבה צדדים יפים וראויים ומכובדים, אבל הרדיפה הזאת, אחרי שמחה רוטמן רודפים ברחובות ניו יורק עם מגפון, אחרי...
שרים הולכים להליכה עם האישה והילדים שלהם.
כן.
הילדים קטנים.
אלי כהן יושב עם אשתו במסעדה, צורכים. מה זה? מה זה?
אני אגיד לך מה.
מה זה?
אתה יודע מה זה?
על אותו דבר, העניין הזה עם נווה עתיב. יוצא ראש הממשלה ל, 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 באמת לנופש של יומיים עם אשתו. בסדר, אתם לא... אז, אני לא מבין את זה, תסלח לי, אני לא מבין את זה, אני לא מבין את זה, אני לא גם לא אוהב את זה, אני גם לא מכבד את זה למען האמת. אבל זה מה שזה, וזה מדחדך בעיניי מאוד. וכמובן שבוואלה אתמול הייתה ידיעה כמה עולה לנו החופשה של נתניהו בנווה עתיב, כמה מאות אלפי שקלים.
כן.
בוא נה, באמא שלכם. אתם רוצים שנספור הוצאות של משפחת בנט על וולט בלבד? מה, אתם רציניים עכשיו? אתם סופרים עכשיו 300-400 אלף שקל?
יאיר לפיד נמצא ב...
ויאיר לפיד וכו' וכן הלאה. הקטע הזה, שאתה רואה את התקשורת פשוט עושה, לא איפה ואיפה, עושה פשוט, פשוט, זה לא יאמן איזה דאבל סטנדרט. אי אפשר לשאת את זה כבר. ושוב, אם אתם אומרים ראש ממשלה, כל שקל שאתה מוציא, אני רוצה דוח לציבור, אז תעשה את זה לכל ראשי הממשלות. אבל אתה לא יכול רק ממשלה אחת לרדוף. וממשלה אחרת להגיד הכל בסדר, כמה שבנט מוציא ולפיד מוציא וזה, הכל בסדר. זה בלתי נסבל בעיניי, והחדירה הזאת למרחב הפרטי של אנשים היא בלתי נסבלת בעיניי.
אתה יודע מה הכי זה? א', בעיניי זה בזוי. פרקטיקה בזויה, מכוערת, אוברקיל של הסנצ'רי, ואני אגיד לך למה. אחד, אם מישהו חושב שזה יגרום למישהו מאותם אנשים,
כן.
עכשיו פתאום, להפך,
נהפוך
אני הוא. שמעתי מקולות מאנשים, בשרים וחקים הקואליציה, שהאקטים האלה גורמים להם לא רק שלא ללכת אחורה, הם מחזקים את צדקת דרכם במובן הזה, והם לא... אתה יודע, זה כמו אחת הסיבות, ישב פה גם יואב קיש ודיבר, אנחנו למה היינו חייבים להעביר, מעבר לכל הסיבות וכו', למה היה קריטי להעביר את עילת הסבירות? כי אי אפשר היה להיכנע לסרבנות. אותו דבר בעניין הזה, כמובן יש הרבה משתנים, אבל אחד מהם זה ש... ברגע שאתה מפעיל פרקטיקות כאלה, אתה בעצם אומר לצד השני, אני לא יכול להיכנע על הפרקטיקה הזאת. אז בעצם אתה מייצר את האקט ההפוך, זה אוברקיל, זה פרקטיקה בזויה בעיניי. נשים וילדים, אימהות, וזה מחוץ למשחק. מחוץ למשחק. אמרת, דיברנו פה על המחאה, בהרבה מאוד פנים גם פוזיטיביים, ודברים על הכיפה כשעושים וכו'. זה פרקטיקות שמחוץ למשחק, ואני בז להן באמת
ממש,
לפרקטיקות האלה.
מכוער מאוד.
שבאים לילדים, שבאים לאישה של חבר כנסת, שמשתולים על אימא של חברת כנסת, בזוי בעיניי, וכל הסיפור הזה בנווה עתיב וכו'.
ואני אומר לך, יותר
מזעזע.
יותר מנווה עתיב, העניין עם מאי גולן ממש הרגיז אותי.
אגב, תזכר, עם טלי גוטליב, והבת כן. שלה,
שש בבוקר, הגיעו לבית.
ואומרים לה, תקנית הילדה...
כן, שהיא לא הולכת לגן היום.
כן, שהיא לא הולכת למסגרת, שזו לא מסגרת רגילה.
כן.
הם באים לבתים של אנשים, עכשיו זה...
ואז הם מציגים את זה, היינו מנומסים, אומרים, היינו מנומסים.
עכשיו מה, הם באים, ראיתי איזשהו סרטון עם שמחה רוטמן, שהם הולכים אחריו למסעדה, צועקים עליו, צורכים עליו, צורכים עליו, ואומרים לו, מה, אתה לא מוכן לדבר איתנו? תגידי, מה, אתם נפלתם על הראש? צורכים, ואז למה אתה לא מוכן לדבר איתנו? הנה, שמעתי שהנשיא יצא הזה ואמר, אני מוכן לדבר עם כל מי שרוצה לדבר. אבל מדובר על אנשים, זה לא כולם, אבל האנשים האלה הם אנשים אלימים, והם לא מעוניינים לדבר. הם מעוניינים להשתיק. וזה, אסור להיכנע לזה.
וזה פרקטיקה של קבוצה קטנה של אנשים.
אבל נתניהו בכלל, בימים האלה הוא מרגל איראני. לא יודע אם שמעת על זה. הבן אדם שכאילו, אתה יודע, אפשר לאהוב אותו יותר, פחות, הכל בסדר. מה שהאיש הזה עשה למען ביטחון ישראל, למען עם ישראל, כמה דברים שהוא חסך, באמת זה אחד האנשים הכי אחראים, מבחינה ביטחונית בוודאי. עוד מעט נפגוש את יצחק בריק, נשאל גם אותו. להגיד על נתניהו שהוא מרגל איראני, אתה מבין? אתה מדבר על דאבל סטנדרט. הרי במקום אחד שנאמר משהו, אז כולם משתוללים. במקום אחר שנאמר דבר כזה, יש פה כאילו תענית דיבור. עכשיו כאילו, זה אין גבולות, והדבר, אתה יודע מה סבבה, כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה, אבל זה שנותנים לגיטימציה לדברים היום, לאמירות כאלה, לסרבנות, שגם דבר עוד מתאים בריק על זה, זה מה שמזעזע אותי. אמירות קצה תמיד היו. אני זוכר, כתבתי לפני אולי 10 שנים, טור על מישהי שהלכה ועשתה מה שעשתה את צרכיה על דגל ישראל. ובארצות הברית mm-hmm. הייתה נכנסת לכלא על זה, mm-hmm. ופה זה בסדר. Mm-hmm. שאתה מנרמל, שאתה מאפשר את הדברים האלה, אז אנחנו בבעיה גדולה. ואסור לאפשר את זה ואסור לעבור על סדר היום. רציתי לדבר איתך על... רציתי לשמוע את הטק שלך, אפרופו הסיפור שהיה עם... ארי שמאי והשיח ביניכם וכולי, כן. אני אשמח לשמוע את הטייק שלך, כי א', ראיתי שכתבת, וראיתי שהתנצלת בפניו על הדרך, וא', שפו אחי. בוא, כן. צריך להגיד גם את מה שצריך להגיד.
כן.
שנינו אוהבים את ארי שמאי.
בהחלט.
דיברנו גם בשבוע שעבר על זה ככה בקטנה, מאז הוא כתב, ואתה הגבת לו, ואתה יודע מה, זה בעיניי בגרות, אפרופו בקטנה מה שאמרתי על הבוקסיס כל השנים, וזה צריך גם לדעת להתקדם. ורוב האנשים מטפסים על עצים ולא מוכנים לרדת. ווואלה, שפו אחי. באת, אמרת את מה שאמרת בשידור, ובאותה מידה יכולת לבוא ולהגיד.
אמרתי את מה שאמרתי, וצפיתי בקטע, ואמרתי, ואז כאילו, אני לא מרבה יצפות בתוכניות שלי, או קטעים שלי, אני לא אוהב, זה לא נעים לי, זה קצת מביך אותי, זה חוויה מוזרה לראות את עצמך בטלוויזיה, אבל צפיתי בקטע, ואמרתי, שי, לא אהבתי איך שנראיתי. לא אהבתי את הטון, לא אהבתי את השפת גוף, לא אהבתי את הטקסט. ואני, מאחורי התוכן של דברי, אני לא נסוג ממנו. אני חושב שארי אמר דברים שאסור לומר, שהם חמורים, שהם מגונים, שהם בעייתים. אני חושב שהערוץ קיבל החלטה נכונה, ואני ספגתי באהבה הרבה מאוד נעצות בימין על הדברים האלה שאמרתי, ואני עדיין אומר אותם ועומד מאחוריהם. אבל הסתכלתי, אמרתי עצמי, בינינו, ביני לבין עצמי, ארי, אני מכיר אותו מהאולפנים, אני רוצה לפגוש אותו כמה פעמים, תמיד היה אדיב אליי, תמיד היה נעים, תמיד היה נחמד.
לא, נשמה,
הגיע לו טקסט אחר, ביקורת, ברורה, חד משמעית, נוקבת, אבל לא ככה. והרגשתי שחטאתי לו כאדם, בין אדם לחברו.
כן.
לא ברמת הטיעון, ברמת הדרך שבה הטיעון הוצג. ואמרתי, למה הוא צריך, למה האיש הזה שהיה בסך הכל בסדר איתי לאורך כל הזמן, צריך לשמוע אותי מדבר אליו בצורה האלימה והתוקפנית הזאת. אז הגעתי בעיד נדיר איתך, והגעתי נסער, והגעתי בבוקר אחרי שכל העולם ואחותו שהגיע אותי, תראה מה הרישה מעשה, ומה שנקרא, כשלתי. כשלתי ברגשותיי, כשלתי בלשוני, כשלתי בסגנון שלי, וחוכמה, זה, אתה יודע, איך אמר הרבי, אם קלקלת, תאמין שבכוחך לתקן. אז קלקלתי, ובכוחי ובחובתי לתקן. אז כמובן שגם את זה יש אנשים שהפכו, אתה מתרפס, ואתה זה, ואתה לא זה.
פרה עליך, טוב עשית ויפה עשית. אבל
הרגשתי ביני לבין ארי. וגם עשיתי את זה גם בטלוויזיה. זאת אומרת, הלכתי, גם כתבתי פוסט בפייסבוק, וגם הלכתי לזירה עצמה.
שוחחתם מאז? התכתבתם?
התכתבנו. והלכתי לזירה שבה אמרתי את הדברים, ושם עשיתי מונולוג ממש להציר קונטרה אחד לאחד, שאותו מקום שבו הנזק נגרם, שיהיה גם התיקון. זה ברמה של, אני גם אדם מאמין, אתה יודע, אין לי כיפה על הראש, אבל אני, ברוך השם, אני מאמין שהשם משגיח, מה שנקרא. וההשגחה היא לא רק שהוא משגיח עליך ושומר עליך, אלא הוא גם משגיח על מעשיך והתנהגותך. והרגשתי שהשגיח עליי, ואמר לי, שייקה, הוא לא אמר לי, והרגשתי שזה היה לא נכון. אז אמרתי, אני חייב לתקן את זה, ותיקנתי את זה, ואני באמת, ברמה האישית, אני מגיש עכשיו הרבה יותר טוב עם עצמי, כי זה היה נכון, לנקות את הדבר הזה מול ארי, שהוא באמת אדם שלא עשה לי טוב, לא עשה לי רע סליחה מעולם, והיה צריך לנהוג אחרת.
יפה. אגב, השבוע... צריך רגע לשמוע טק שלך בקטנה על סעודיה לפני שבריק יצטרף אליה.
אגב, עכשיו הבית הלבן מכחיש את הדיווח בוול סטריט ג'רנל. בסדר.
אבל תראה...
כל בסדר. בסדר, זה היה צפוי. לא, אנחנו לא...
אני אגיד לך, השבוע, אספר לך רגע סיפור בקטנה, ואז ניגע בזה, ואז... השבוע פגשתי, הצטרפתי לאיזושהי משלחת שהייתה פה בישראל, שהיה בה מושל ארקנסו וסנטור לשעבר מייק הקאבי, והיו שם אנשי עסקים מאוד מאוד בכירים אמריקאים, ואנשים מאוד בכירים בממשל, בממשל אולי עתידי גם של ארצות הברית, וראיתי חיבור מטורף לישראל. שמעתי מהם דברים שלפעמים, אתה יודע, אתה מקבל פתאום פידבק מבחוץ, אתה גורם לך גם קצת להרגיש את עצמך, לא אני נדב, כאילו, כמדינה, כאישות כוללת. איך הם מסתכלים עליך, ואיך הם מסתכלים על מה שקורה ברחובות, ואיך הם מסתכלים, וקודם כל שמעתי דברים מופלאים ומדהימים. אותו מייק הקאבי, שמאוד מקורב אגב לטראמפ, ציין פה 50 שנה לביקור הראשון שלו בישראל שהוא היה נער. הוא אומר, אני מסתכל, הייתה לי שיחה איתו, מסתכל על 50 שנה, לאן ישראל התפתחה, לאן היא הלכה, לאן, איפה הייתם ואיפה אתם נמצאים היום, זה כל העולם מסתכל עליכם כפלא.
מדהים.
עכשיו, דברים שאתה לא שומע אותם היום
בראי כל השעה. מה שעשינו פה זה לא יאמן במדבר, לא יאמן.
פשוט אנחנו בתוך כל האירוע המטורף הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אם אנחנו רגע שוכחים רגע להרים רגע את המבט, אז קודם כל זה היה, אתה יודע, נעים ובזמן, ומדהים ומרגש לשמוע את הדברים, על איך הם רואים את הדברים, המשלחת הזאת, של חבר'ה של ג'ו פרגר, ואנשים שמאוד אוהבי ישראל, שהביאו לפה אנשים, חבל, הזמן מסתובבו בכותל וזה, וקיבלו מדהים, שזה מחבר אותי לעניין של סעודיה. תראה, אני חושב שנתניהו, לכתחילה, בקדנציה הזאת, כשהוא הגיע אליה, זה היה, אתה יודע, גולדן טרופי במידה מסוימת, זאת אומרת, הוא שם את זה.
אין ספק.
ואנחנו כמה חודשים
שבעה
חודשים מתחילת הממשלה הזאת, ועכשיו רק אנחנו מתחילים בעצם לדבר על זה. עכשיו, אתה שואל אותי, דיברנו כמה פעמים על רגע מה קורה מפה הלאה, איך יוצאים מזה וכו'. הרבה פעמים אנחנו צריכים רגע לצאת, כאילו, וללכת למקומות אחרים כדי להתנתק רגע מהעניין הזה. אני חושב שסעודיה, תראה, אני לא יודע לאן זה ילך. זה לא שחור לבן, אנשים חושבים שסעודיה זה עוד מדינה, סעודיה זאת
לא,
המדינה.
לא, 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 סעודיה זה אירוע משנה מזרח תיכון. זה משנה, זה יותר, זה בסדר גודל של שלום עם מצרים.
זה
ברמה הזאת.
עצום.
זה ברמה של שלום עם מצרים.
אין ספק שבחריין, שהיא מדינה שכנה, ודיברנו גם שבוע שעבר קצת על שגריר בחריין.
סעודיה היא ממש המנהיגה של העולם הערבי, מוחמד בא משם, מקה ומדינה משם.
מדינה, הדת.
היא סוג של, היא באמת בית האצולה המוסלמי. באמת בית האצולה המוסלמי.
ואנחנו רואים שם שינויים מאוד משמעותיים במדינה, בלי להיות שם אנחנו מבינים את זה. ואני חושב שצריך להסתכל על זה גם לא במונחים של שחור ולבן, כלומר, יכול להיות שיהיה פה אירוע דרגתי, יכול להיות שיהיה פה אירוע מידתי, יכול להיות שיהיה פה אירוע קצת של... אבל רק צריך להבין שאנחנו בתוך האירוע הזה, בכוונה התחלתי עם אמריקאים, יש פה אינטרסים עצומים, עצומים של כוחות ענקיים, שאנחנו כאילו מהווים אירוע שהוא קיים, זה לא אירוע לא קיים, אבל באופן יחסי, בפרופורציה, כשאתה מסתכל על ארצות הברית, סין, סעודיה, איראן, רוסיה, כל הדבר הזה.
יש פה אירוע.
אנחנו בתוך האירוע הזה משהו.
בוא נגיד ש...
לא המרכז של האירוע. נאמר זאת כך.
שיתוף פעולה, סלש ברית, סלש הסכם גלוי בין ישראל לסעודיה, הוא אירוע גיאופוליטי, מאז השלום עם מצרים, הכי גדול שהתרחש במזרח התיכון. ללא ספק. זה אירוע שמשנה את פני המזרח התיכון. ואנחנו עוד נצטרך לראות איך הוא משנה אותם, אבל הוא משנה את פני המזרח התיכון. הוא מייצר פה... באמת, פרס דיבר על מזרח תיכון חדש. זה מזרח תיכון חדש.
לגמרי.
זה מזרח תיכון חדש. ישראל וסעודיה באופן גלוי בנהלות יחסים, לא משנה איך נגדיר את זה, זה מזרח תיכון היסטורית חדש. חדש.
צריך להגיד, זה אירוע באמת בסדר גודל ענק. צריך להבין שזה אירוע שיכול להיות טיפין-טיפין ובתהליכי משך שנים. כן. והנה בריק ייכנס גם כן, וגם זה גם אירוע שהוא יכול לקחת זמן, גם אירוע שצריך להבין את הפרופורציה, וגם צריך להגיד, לא בכל מחיר.
לא, לא, לא.
צריך גם את זה להגיד.
אני אגיד לך לסיום, רק ברור לי שהוא יהיה מוסגר, ככניעה של נתניהו.
ואירוע כושל.
ואירוע כושל.
כושל לחלוטין.
ואתמול יאיר לפיד הצטלם עם נדמה לי שר החוץ של
האמירויות. אוי, אמר שם מילה גאונית.
ראית את זה?
הנחתו את התשתיות.
הנחנו את התשתית.
פייבר.
זה ממש עזבו והפיל, את הסיפור המפורסם.
אנחנו, אני צילמתי כדי להראות לך את זה.
עזבו והפיל, ראיתי את זה גם, כן.
זה היה פנטסטי.
שלח לי חבר, אני אגיד לך מי.
זה היה גאוני שהוא אומר, הנחנו את התשתית. איפה זה? זה פנטסטי, כי זה מספר את הסיפור. שהוא אומר, הנחנו את התשתית. כן, אז אתה יודע.
הוא שולח לי חבר, מראית.
הנה. שמחתי לפגוש היום את חברים שתופיע לדרך, עבדאללה בן זאיד, שר חוץ האמירתי באיטליה. אגב, נראה לי...
על הדרך.
מה קרה שם? לא, 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 לא נראה לא, לי עד הסוף.
לא, לא, לא תוכנן הדבר הזה. כן?
בתקופת הממשלה שלנו, הנחנו את התשתית ליחסים בין המדינות. לא פחות ולא יותר. טוב, זה באמת פרסה ענקית. אבל הנה, מצטרף אלינו.
האלוף במילואים יצחק בריק. גיבור ישראל בעל איתור המופת.
דניאל, תפנק את האורח במים קצת, בקטנה.
רגע, זה איתור המופת או איתור העוז? העוז. איתור העוז.
גיבור ישראל.
גיבור ישראל. אין פה מחלוקת בכלל. אדם שתרומתו לביטחון המדינה ולקיומנו בכלל, לבמש, ממש, סלק קיומנו, אי אפשר בכלל למדוד אותו. אדם שאימך, אגב, כפר עליה,
הנה, אני אתן, רגע, אז אני אתן את ההקדמה, חכה.
שהיא אישה אהובה ויקרה.
חכה, אני אתן את ההקדמה, בריק, זה. אז תראה, אז קודם כל, הספר של בריק, הנה, אנחנו שמים אותו פה.
בבקשה.
הנה, בריק.
הביוגרפיה של האיש.
תוכם ללא פשרות, עכשיו. עכשיו, תגיד לי, בריק, אם אני יכול לספר על סיפור מאחורי הקלעים, על...
דבר, חופשי.
על תולדת הספר.
דבר, חופשי.
תשמע, אני אספר. לפני כך וכך שנים, אני הייתי יועץ תקשורת של משרד הביטחון, בריק היה נציב קבילות החיילים, ונציב קבילות החיילים, אבל לא סטנדרטי, כי בריק אדם שאכפת לו.
כן, זה...
אכפת לו מעם ישראל ומצהל, ולא רק אכפת לו מהגדרת התפקיד, ואני חושב, מבלי שחוויתי אותו בתפקידים אחרים, ואין ספור, אנחנו יכולים למנות פה כל כך הרבה תפקידים שהוא עשה, מעבר לסיפור הגבורה שלו, כמובן בכיפור, והגדוד שלו, וזה סיפור שכל אדם צריך להכיר. היינו יושבים, היה לנו הרבה שיחות. היה לי את הזכות לשבת עם בריק הרבה מאוד שעות ביחד, מתוקף תפקידנו, מה שנקרא. ובריק היה מספר לי סיפורים. שבאיזשהו נקודה, אמרתי לו, בריק, זה לא הוגן. לא הוגן. לא הוגן שאתה מספר לי את הסיפורים האלה, כי זה לא סיפורים שאני ביום שישי בערב בבית משפחת שטראוכלר על שולחן השבת מספר אותם. זה לא... זה סיפורים שהם של כל עם ישראל, הם לא סיפורים שלי, הם כל הזה, הם סיפורים גם של משפחת בריק, אבל בעיקר של משפחת עם ישראל.
נכון, שראוי שעוד אנשים ישמעו.
שכל מכיניסט, כל קצין בבד אחד.
תראה מה כתוב פה דרך אגב.
כל קורס מפאים, כל קורס מנהיגות, גם שלא קשור לצבא, חייב לשמוע אותם. ואמרתי לבריק, תשמע, אתה חייב לכתוב את זה על הדף. חייב. ובריק אמר לי, תשמע,
אני לא... אני לא סופר.
אמר לי, תשמע, אני כבר פנו אליי הרבה מאוד אנשים, והציעו לי, ואמרו לי, בוא נכתוב, אבל אני לא התחברתי. אז אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון. נכון, ככה היה, תאשר את מה שאני אומר.
הרעיון הכי טוב בעולם שקיבלתי, דרך אגב, זה מה שהוא אמר לי.
אמרתי לו, תשמע, יש לי רעיון. יש לי מישהי שאני חושב שאתם תתחברו מצוין.
יש בינינו קשר למשפחה מסוימת.
חכה, עוד לא אמרתי. אמרתי לו, תשמע, לדעתי זה ליוק בול בפוני, כי היא תדע לספר את הסיפור, אבל נאמן למקור ובאופן שכקורא, שכצופה וכו', יוכל לקבל אותו, את החוויה האמיתית, כמו שאני מקבל אותה שאני יושב עם בריק ושומע את השיחות. הוא אומר לי, תשמע, אם אתה ככה אומר את זה על מישהו, ואני יודע שאתה לא מדבר גדולות ונצורות סתם, אז אני מוכן לשמוע. הוא אמר לי, מי זאת? אמרתי לו, אמא שלי, טוב.
ואני יכול להוסיף עכשיו?
תודה.
אז הפגשתי עם טובה, והגדולה של טובה, זה האמא שלו, שהיא כותבת מדהים, והיא מבינה את הנושאים בצורה יוצאת מהכלל. היא הכניסה אותי לפן שאני פחות נכנסתי לה, זה נושא של מה הרגשתי. לא סיפור יבש של פה ושם, כמו הרבה מאוד ספרים שאתה רואה שהם היו שם, והתקיפו שם וכבשו שם, אלא מה הרגשתי. איך מובילים אנשים במצבי קיצון, בערפל הקרב, בחוסר ודאות, שהחברים נופלים, נרגיב נפצעים, ואתה ממשיך, ומה מוביל אותם אחריך? מה זאת המנהיגות הזאת במצבי קיצון? והיא עשתה את זה באומנות שאני לא מכיר כזה דבר. ולכן הספר הזה זוכה היום לתפוצה מאוד רחבה, וב' תגובות מדהימות. אם תקרא את כל התגובות, כן, תבין כן, למה
קראת,
מדבר.
קראתי את התגובה, יש פה יהודי... ששירת בתפקיד בכיר בשירות הביון שלנו, כותב פה דברים מאוד מאוד... תשמע, אני קראתי את הספר בעצמי גם.
כן.
טובה הייתה סטודנטית שלי. תראה איך המעגל נסגר.
כן,
כן. אני לימדתי כתיבה, והיא הייתה סטודנטית שלי, אישה מאוד מוכשרת ומאוד מיוחדת, והיא נתנה לי את הספר הזה וקראתי אותו. ואני יש לי חיבה לביוגרפיות, גם ביוגרפיות צבאיות. אני אוהב מאוד היסטוריה, אוהב מאוד ביוגרפיות. אמרתי לה, באמת, טובה, זה אחת הביוגרפיות היותר טובות שקראתי. כי באמת הצליחה ללכוד לא רק את המצביא ואת הלוחם ואת הגנרל, אלא גם את, את האדם באמת. כי בסופו של דבר, מה עושה את הדמויות היסטוריות? הם לא רק המעשים שלהם, אלא גם האישיות שלהם וגם האופי שלהם. זה לא רק המעשה שעשית.
נכון.
אנחנו לא עוסקים במתמטיקה, עוסקים פה באנשים. בסופו של דבר, אנשים עושים היסטוריה. ואנשים עומדים בצמתי ומקבלים החלטות, ואתה רוצה להבין מה הוביל את האיש לקבל את ההחלטה, איזה מבנה אישיות היה לו, מה הרקע הביוגרפי שלו, איך הוא הפך להיות האדם שהגיע לנקודה הזאת וקיבל החלטה. כי לקרוא לצורך העניין נפוליאון ולהבין את כל האירועים ההיסטוריים שהוא מעורב בהם, מה הוא עושה, כל הכבוד, אבל למה? למה דווקא נפוליאון? למה דווקא בריק הפך להיות לוחם מהולל וזוכה ביתור העוז, וסליחה, יתור המופת, יתור העוז, סליחה, ומגיע להיות אלוף בצהל. הרי עוד הרבה אנשים לחמו מלחמות ישראל, והרבה אנשים אהבו את ישראל, והנה, אתה הצלחת לטפס ולהגיע, והגעת לצמתים, ולחמת בגבורה. מה הופך האדם, מה הופך את האדם להיות האדם שהוא?
אני אגיד לך עוד דבר, מעניין.
לכן זה ספר מאוד מאוד מומלץ לקריאה, באמת. זה, הוא גם עובר כל כך הרבה אירועים בהיסטוריה של ישראל, יום כיפור, וסבור ושתילה וכן הלאה, נקודות היסטוריות
וגם
מאוד...
וגם דרך אגב, הספר הזה מדבר על פרויקטים לאומיים שהובלתי בכלל פרויקטים אזרחיים.
כן.
שכל כולם...
הגליל.
זה הגליל והנגב, והנושא של חינוך, שהייתי בקרן רשי והובלתי תהליכים מדהימים, שכל כולם זה אהבת המולדת, התרומה למדינה ולא רק הקבלה לעצמך. המוטו שלי בחיים זה לא מה אני יכול לקבל מהמדינה, אלא מה אני יכול לתת למדינה. אני קורא לזה שליחות. ולצערי הרב, אנחנו מאבדים את הערכים האלה היום.
אז רגע, תכף נדבר על זה.
זה המוטו של המנוח ג'ון קנדי. אל תשאל מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה, אלא מה אתה יכול... מה המדינה יכול לעשות בשבילך, אלא מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה.
בדיוק, אני אגיד לך שכשאמרתי שבריק, לפני שנכנסת, שאמרתי שבריק הוא אחד האנשים האמיצים שפגשתי בחיי, אני דווקא לא התכוונתי למימד שהוא על פי כל סטנדרט אמיץ בקרב.
כן, בקרב.
שזה נוררין, לא צריך אותי בשביל זה לצורך כן. העניין, כן? סיפור גבורה באמת אחד מיוצאי הדופן
מדהים,
בתולדות
מדהים.
מדינת ישראל.
מדהים.
אני דווקא מסתכל על אחרי השירות הצבאי ואחרי וללכת נגד הזרם, ללכת נגד ביקורת, ללכת נגד אמירות, נגד מערכת, כשיש לך רק מה להפסיד, רק מה להפסיד, מתוך, כמו שבריק אומר, שליחות, ואי אפשר לספר לי סיפורים, בסדר? אני ראיתי את זה בעיניים.
ושמע,
וראיתי אותו עושה את זה נגד כוחות ענקיים, אומר את האמת.
וזה אולי יתחיל את השאלה הראשונה שלנו. כי באמת, הממסד הצבאי, אנחנו רואים אותו מיישר קו לאורך שנים, גנרלים שומרים אחד על השני, המסרים שהצבא יודע לדברר החוצה, גם כשהם לובשים מדים וגם אחר כך באזרחות מאוד אחידים. בסופו של דבר מאוד קשה למצוא באמת קונפליקטים דרמטיים בין רמטכ"לים לשעבר בתפיסות עולם או בתפיסות ביטחוניות. בסופו של דבר כולם שומרים על המערכת. ואני מבין את זה. זו מערכת חשובה, אולי הכי חשובה בישראל, אבל אתה רואה שהרבה אנשים מנסים לשמור עליה ואומרים שכל דבר שעלול להישמע כביקורת קשה עליה, הם מאיים עליהם, ולכן הם עדיפים לשמור אותם לעצמם. ואילו אתה בשנים האחרונות, גם התארחת אצלי בתוכנית, וגם כשראיתי אותך בעוד כל מיני רעיונות, לא מתבייש לומר דברים ברורים מאוד על המוכנות של צה"ל, על הדרך שבה הצבא נבנה, על הדרך שבה התקציבים מנותבים, על תורת הלחימה, על תורת הבנייה של צה"ל, בכל רם מאוד וברור מאוד, ואני יודע, משוכנע, שיש הרבה מאוד אלופים במיל, וגנרלים במיל, ושרי ביטחון שלא אוהבים את הדברים האלה, ואתה עדיין מקפיד לומר אותם. אז דבר איתי על המקום הזה שבו אתה אומר, אני לוקח עצמי תפקיד המוכיח בשער, גם במחיר שאני משלם, שבו אולי חבריי לנשק לא יסמכו.
תראה, הצבא הפך בלימין מועדון סגור.
כן.
קוראים בו דברים, לצערי הרב, בשנים האחרונות מאוד מאוד לא טובים. אבל הוא כל כך סגור, שחשוב לו שהדימוי כלפי חוץ יהיה טוב, גם אם בפנים זה רע מאוד. אני בא ואומר שיש איזו נקודה בחיים שאתה צריך לחשוב לא על איך אתה תהיה בדימוי טוב, אלא איך אתה תבנה את עצמך להגן על מדינת ישראל, על אזרחיה. וברגע שאתה מסתיר דברים כל כך חמורים, וכתוצאה מהסתרה אתה מתחיל כבר להאמין בהם, ואתה לא מטפל בהם, ואתה לא מוכן למלחמה הבאה, ואתה שומר על הדימוי שלך יותר מה שאתה שומר על הגנת מדינת ישראל, שזה תפקידך המרכזית, כאן אנחנו בברוך. ואני כשהייתי נציב פעילות חיילים, והייתי 10 שנים נציב, משנת 2008 ועד 2019, ובניגוד לכל קודמיי, הייתי ב-1600 יחידות, 3 יחידות בשבוע, 4 שעות בכל יחידה, גם בביקור, גם בביקורת וגם בשיחות המפקדים, וקיבלתי תמונה קשה ונוראה. דרך אגב, את התמונות האלה הפכתי למסמכים שהגיעו לרמטכ"ל ולאלופים. הייתי יושב איתם בדיוני מטכ"ל, כאשר הם לא יכולו להתווכח איתי, כי לא היה מי שיכיר יותר טוב ממני מה שקורה בשטח. מי מהם ירד למטה, לא בשביל להסתכל במשקפת על, על, על תרגיל, אלא ישב מול מפאים, מול מגדים, מול חיילים שאל מה נשמע, איך אתם מרגשים, תגידו לי את האמת. וגם אם כבר עושים את זה, הם מפחדים לדבר, כי רוצים לשמוע שזה בסדר. התמונה בסדר, זה התמונה שאיתה הם רוצים לצאת. ואני מצאתי שאנחנו בשערוריה, והגשתי דוחות מאות, לא רק בתחום הפרטני, אלא בתחום המערכתי, של מערכים שלמים של קורסים, קרבי, לוגיסטי, טכנולוגי, הדרכתי. שים לב, הייתי מגיע לדיון מטכ"ל עם דוח כזה, והם קיבלו את הדוח, את המסקנות, ושילמו מעל 3 מיליארד שקל לתקן את הדוחות שלי. 3 מיליארד שקל. אבל כל עוד שזה היה בתוך הבית, הם יכלו להתמודד עם זה. ברגע שזה יוצא החוצה, שם מתחיל הבלוף הגדול. עכשיו, תשאל אותי, אם תקנו ב3 מיליארד שקל, אז מה הבעיה שלך? אם כן, הבעיה שהתרבות הארגונית היא כל כך חמורה, של חוסר בקרה, חוסר משמעת, חוסר טיפול בלקחים, תחקירים לא אמינים, שגם כשמתקנים, הדברים לאחר מכן מתחילים לצמוח.
תמקם אותי על ציר הזמן בכרוניקה. מתי אתה מתחיל בעצם את המסע שלך לפרק את ה, את, את, את ה, לעשות דקונסטרוקציה לצהל ולעבור יחידה יחידה? מתי בערך? מי הרמטכ"ל, אז מי שר הביטחון? אז שנבין בערך.
אני מקבל את התפקיד ב-2008.
אוקיי.
שר הביטחון זה אהוד ברק. הרמטכ"ל זה גבי אשכנזי. אני בעצם עובר 4 רמטכ"לים ב10 שנים. גבי אשכנזי אחד, אחרי זה מגיע אחריו גנץ, בני גנץ, אחרי זה מגיע אחריו גדי אייזנקוט, ואחרון שאני איתו עובד זה אביב כוכבי.
כאשר אשכנזי בעצם מתמנה לתפקיד כדי לתקן את הקלקולים שנחשפו בלבנון השנייה בתקופת חלוץ.
זה מה שנקרא אשד הנחלים.
זאת אומרת, אתה נכנס לצהל כשהוא כבר אנחנו מבינים, לא לצהל, לתפקיד מן הסתם, כשאנחנו מבינים שהייתה לנו בעיה קשה בלבנון השנייה, ואשכנזי, ככה הוא הוצג לתקשורת, בא להיות כמי שקבלן התיקון של הזה, אבל הקדנציה שלו הוכתרה כהצלחה.
אז בואו נסביר לכם בקצרה.
הוא היה לשקם את היכולות של צהל.
זהו בדיוק העניין. מה שיוצא החוצה זה לא מה שבעצם קורה בפנים. ויש כאן מערכת משומנת שבעיקר עובדת דרך התקשורת. אני קורא לזה כתבי חצר, תסלחו לי. שבעיקר בערוצים הגדולים, שהם בקשר מתמידי עם דובר צהל, שהם מקבלים עבודה מדובר צהל, הם הולכים לתוך מבצעים, הם מצלמים, הם כותבים. זה בדיוק מה שקרה לפני מלחמת יום הכיפורים. שאחרי 6 ימים היינו נהדרים, מלחמת האלבומים, זכוכים, לא לומדים לקחים, לא מכינים את עצמנו למלחמה הבאה, ואז אוכלים אותה בגדול במלחמה הבאה. זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים מערכת שמייצרת דימוי בצורה בלתי רגילה, במשך כל 10 שנים שנמצא, אצל 4 רמטכ"לים, ובעצם בפנים יש התפוררות. ואני, דרך כל התחקרים שעשיתי, והצייתי את זה לצבא, והם קיבלו ולא התווכחו, הם הבינו את העניין, אבל כלפי חוץ הכל בסדר. עכשיו אני אגיד לך איפה הבעיה המרכזית, ומאיפה זה מתחיל. אין היום לממשלות ישראל במשך שנים מדיניות ביטחונית אסטרטגית. וכשאני אומר אין מדיניות ביטחונית, זה אומר שלא התקינו תפיסת הביטחון מאז, מאז בן גוריון ב-1953, שבא ואמר, אנחנו מעבירים את המלחמה
לשטח של
האויב, האויב על מנת כן. שבעורף יהיה שקט. אבל מאז המלחמות השתנו. היום העורף זה ליבת המלחמה. והיות ולא התקינו את זה, המשיכו לתפוס את כל הראייה דרך הגבול והלאה. לא טיפלו בעורף. היום, כל יום, יפלו 3,500 טילים ורקטות ועוד מאות קדבמים על העורף, יעשו כאן חורבה. לא התכננו לזה.
אבל רגע, הקימו את פיקוד העורף, זה עניין של לפני 20 שנה. הקימו מערך של כיפת ברזל, מערך של קלע דוד, מערך של טיל חץ. זאת אומרת, יש ניסיון לתת מענה, גם ברמה המערכתית, להיבטים הלוגיסטיים של שיקום עורף, וגם בהיבט של מענה לירי הרקטי.
אז בואו נסביר לך, לעם ישראל יש הרגשה שיש לו כאן פתרון שכבתי. אמרת, חץ, כלא דוד, כיפת ברזל. בואו נספר לך את הסיפור האמיתי. חץ היום עולה 3 מיליון דולר טיל. אין אפשרות להחזיק מלאים גדולים, ומה שיש שומר על מטרות אסטרטגיות ובפורש לא על אוכלוסייה, וגם זה אחרי יומיים שלושה לא יהיה יותר. כלא דוד עולה מיליון דולר טיל. אותו סיפור, הוא יותר דרך הטילים ה-300-200 קילומטר, החץ הוא יותר לבליסטים שמגיעים מהאטמוספירה, וכיפת ברזל מגיעה קרוב ל-$100,000 רקטה. בשומר החומות, אחרי 10 ימים, רצו לארצות הברית לקבל $1 מיליארד בשביל לשקם את המלאים. זאת אומרת, מה שיש לנו היום, איננו נותן תשובה למלחמה שמשכת יותר ממספר ימים, כי הטילים האלה יתגמרו בגלל חוסר במלאים משווע, וגם כשיש את המלאים, הם לא נותנים תשובה לאוכלוסייה, למטרות של תשתיות וכו. הכיפת ברזל בכלל היא טובה בעיקר לטילים הקטנים, לרקטות, אבל לא נהילה באופן מוחלט לטילים המדויקים והגדולים. זאת אומרת שיש לעם ישראל תחושה שיש לו הגנה, ממש לא. פיקוד העורף לעומת זה, היום לא נועד בעצם לעשר תחילות והצלה, ולשמירת הצירים ופתיחתם. זה התפקיד המרכזי שלו. אבל הוא לקח עכשיו תפקיד נוסף שהוא לא יכול לשלוט בו. הכנת הרשויות למלחמה, אין לו שום ניסיון בזה. והדבר השני, זה ניהול המלחמה בעורף.
החוסן.
אלוף פיקוד יכול להביא מנכלים של משרדי ממשלה לקבוע סדרות עדיפויות ליחשיבים שנפגעו בחשמל, מים, דלק, כל מה שנפגע, ממש לא.
מה שנקרא מלח, המשק לשחקרו.
כן, הוא לא יכול, משום שהוא קצין, לא יכול להביא אזרחים לישיבות. היה בשביל זה רחל, רשות לחירום לאומי, כלקח מלבנון, זה התחיל לעבוד נכון, ואז פירקו את זה. עוד פעם, הכל אגו ואינטרסים, והביאו את זה לאלוף פיקוד העורף, והיום העורף בבנקט מוחלט. אבל אני אמשיך את מה שהתחלתי קודם. זאת אומרת, הממשלה לא יצרה תפיסה ביטחונית מלחמת, היא לא התקנה אותה. הממשלה לא קבע מהו האיום העתידי על מדינת ישראל ועכשווי, כי הגודל האיום הוא גודל הצבא ואיכותו. אז אם אתה לא מגדיר לצהל את גודל האיום, אז אתה גם לא בונה את הצבא המתאים לאיום, משום שאף אחד לא יודע מהו. מי שיצר לטפל בזה זה המועצה לביטחון לאומי. בעצם בשביל זה היא קמה. אבל היא לא עוסקת בדברים האלה. היא הפכה לכלי עזר לראש הממשלה. קורונה, זה 1001 דברים, רק לא עוסקת בכל לאומי. לא שהיא לא עוסקת. יש שם 12 מנהלי אגפים שעוסקים יומם ולילה לכתוב עניות מטה לממשלה, לקבינט, ואין דיון אחד על מה שהם עושים. הם מנסים להגיע לשרים וזה לא מעניין אותם. זאת אומרת שהיום המועצה לביטחון לאומי הפכה למזכירה של ראש ממשלה, זה לא רק אצל ביבי, זה גם אצל קודמיו, ולא מביאה לדיונים על ראייה עתידית של איזה איום יש לנו ואיך מכינים צבא.
אומר.
אבל אז עוד מילה אחת, ובזה כן. אני אסיים כן. את העניין, ואז נוצר מצב מדהים. הרמטכ"ל מקבל תקציב, אין לו מדיניות, אז הוא קובע את המדיניות של עצמו. הוא קובע איזה צבא, איזה איכות, כל רמטכ"ל עושה על פי דעתו ועושה סיבוב פרסה מקודמו, אין רציפות, הן התקדמות קדימה.
שאגב, מה התפקיד של שר הביטחון וראש הממשלה בהתוויית האופי של הקדנציה של הרמטכ"ל?
אז זה בדיוק הבעיה, ששר הביטחון וראש הממשלה צריכים להתוות על פי מדיניות שלא קיימת, ולכן מי שבעצם משתלט על המצב,
זה הרמטכ"ל.
זה הרמטכ"ל. הוא קובע איזה צבא, הוא הרבה פעמים משנה את הכיוון של קודמו, אין את הרציפות, זה מין רכבת תרים, הלוך וחזור, כאשר בסופו של דבר, הוא גם ממציא את האיום שעומד מולו. תקשיב, זה נשמע מוזר. אם היום אנחנו יודעים שבמלחמה האזורית הבאה היו 5 זירות, החיזבאללה, מסוריה, המיליציות פרו-איראניות והסורים, החמאס, התפוצצות ביהודה ושומרון והתפוצצות בתוך ישראל עם אלפי פורים, צריך צבא שמסוגל להתמודד עם 5 זירות. יש לזה גודל מסוים.
ואיראן.
ואיראן, וטילים, ורקטות. אז מה היה מגדירים במשך שנים הרמטכ"לים את האיום יחוס? 2 זירות. חמאס ולבנון, הם מתעלמים בכל השאר. למה הם מתעלמים? כי ברגע שהם יקחו את כל השאר, לא יכול להסביר איך הם עומדים מול זה.
אני אתגר אותך. ראש הממשלה אומר, אסטרטגית האיום המהותי על קיומה של מדינת ישראל הוא גרעין איראני. אני כיווננתי, אומר ראש הממשלה, אני מנסה לעשות פרפרזות על דבריו, את כל היכולות המערכתיות, גם של ארגוני הביון שלנו, גם של היכולת שלנו לטפל באיומים בטווח רחוק, לטובת תקיפה באיראן והערכות למכת מן האיראנית או למכת נגד איראנית. כאשר הוא אומר, האתגר מול חיזבאללה ומול חמאס, הם אתגרים שאנחנו נקודתית נוכל להתמודד איתם באמצעות הסדק שלנו, החטיבות הרגליות שלנו, ולזה נתתי מענה של כיפת ברזל וכן הלאה וכן הלאה. אבל הוא אומר, אני, תפיסת הביטחון שלי היא למנוע התגרענות איראנית, כי זה האיום הקיומי האמיתי על ישראל. הוא אומר, חיזבאללה זה לא איום קיומי על ישראל, חמאס הוא לא איום קיומי על ישראל, ואתה אומר, אנחנו הגענו למצב שבו הצטרפות הזירות הללו מהווה איום קיומי על ישראל. אני מבין?
אתה מבין? זה טעות טרגית, התפיסה הזאת שהובילו אותה שנים ארוכות, שהגרעין האיראני, זאת הבעיה המרכזית וכל הידר נסתדר. אני רוצה להסביר לקהל ששומע אותנו שיש היום איום גרעיני על מדינת ישראל רק בלי נשורת גרעינית. וזה איום קיומי לא פחות מפצצה גרעינית. להסביר למה. היום יש להם חגורה מסביב מדינת ישראל של 250 אלף רקטות טילים, מתוכם אלפי מדויקים עם רשקים של מאות קילוגרמים שיפגעו בנקודות מטרה, כולל במטרות חיל האוויר, במסלולים, ויקרקעו את הטיסה שלהם, כולל בחשמל, מים, הרס מוחלט, אלפים כאלה יש מדויקים רק לחיזבאללה. עכשיו הצבא מודה בזה, 1200 ביום, רק החיזבאללה. עכשיו תראה לך שזה יעבור מהמיליציות הפרו-איראניות בסוריה. בעיראק, בתימן, האיראנים השתתפו, זה בכלל בלגן, יש לנו מהחיזבאללה, זה בעצם פצצה גרעינית, בלי נשורת גרעינית, מדובר על 3,500 טילים ורקטות מדי יום, במלחמת לבנון השנייה ירו 4,000 ב-30 יום, היום ביום אחד, בצפון יהיו 6,000, 5,000 ואחרי זה ירד ל-3,000 ממוצע, אם תיקח את כל המצטרפים מסביב, זה
ש... אבל צהל יודע איכן, לפחות לפי פרסומים, יודע איכן מחסני הטילים של החיזבאללה. מן הסתם חיל האוויר לא יישב עם האצבע בישבן, אלא ילך וינסה למזער את היכולת הרקטית שלהם. ובמקביל, אני מניח שישראל תקם מכה נמרצת את לבנון למשל, ברמה שאולי תאיים אפילו על המשך קיומה כמדינה. זאת אומרת, ישראל לא תשקוט על השמרים.
ישראל היום, עם הצי המטוסים שלה, יכול לקחת גזרה אחת לנסות לפגוע בה ולאלץ אותם להפסיק לראות את הטילים, וזה לא יצליח.
לבנון למשל.
בוא ניקח את לבנון, בוא ניקח את כל חיל האוויר, חבר'ה, כן. שירדה בסבבים מול עזה. מה יותר מזה? כל חיל האוויר הולך על עזה, המטרה קטנה, לא מאיימת, אין טילים נגד ואין נונמם נגד המטוסים, עם פצצות של מיליארדי שקלים יורדים על עזה ולא מצליחים לעצור ולו רקטה אחת בקצב שלהם. אתן לך שומר החומות, 10 ימים של לחימה, הם יורים כל יום 400 רקטות, בעשרה ימים 4,000, כל חיל האוויר לא מצליח להוריד ולו רקטה אחת מהקצב, 400. איך חיל האוויר הזה שלא מצליח להוריד? קצב של רקטות יצליח עכשיו לא ממטרה קטנה מסכנה, אלא מהיקפים של מאות קילומטרים סביב ישראל, מתימן, דרך עיראק, דרך איראן, דרך החיזבאללה.
אומר אתמול שר הביטחון, נחזיר את לבנון לתקופת האבן.
אני מאוד מצטער על האמרה הזאת, כי זה לא מתאים לשר הביטחון להגיד אותה.
אוקיי.
מה זה להחזיר אותם לתקופת האבן?
לרסק את התשתיות.
אבל אתה צריך להבין
לסגור את החשמל והמים בלבנון. אבל אתה צריך... אין תקשורת אינטרנט.
אני מבין מצוין.
כל מוקדי השליטה נהרסו ב-24 שעות.
אגב, במה שקורה היום בלבנון זה כבר מתקרב לשם בלי קשר.
רק שנייה, אבל אני רוצה להסביר לך, במקביל קורה עוד לנו אותו דבר. גם אם כל החיל האוויר ירד עכשיו לבנון, הוא יפסיק את הירי שלהם כמו שלא הצליח להפסיק בחיזבאללה, ששם גם לא הייתה הגנה אווירית. לא, בחמאס, סליחה, בעזה. כל חיל האוויר לא הצליח. מה הם חושבים שתוך 24 שעות הוא ישתק את כל הטילים שבמרחוק של 200 קילומטר מגבול ישראל ועד 300 טילים גדולים שעם משגרים ניידים, אז הוא יצליח לפגוע בחמאס. אבל יש לו מספיק אחוזים להמשיך מתוך 150 אלף טילים ורקטות שיש רק לחיזבאללה. ולראות, אבל הוא יצרף את כל האזור סביבנו, וכאן חיל האוויר כבר לא יכול לתת תשובות.
רגע, עכשיו.
זאת אומרת, רק שנייה. ואנחנו אולי נחזיר, ניתן להם מכה קשה, אבל במקביל נחטוף מכה קשה. מאוד. אז אני שואל את כל מי שמכריז, להחזיר את לבנון לתקופת האבן, מה זה יעזור לנו אם אנחנו נחזור לתקופת האבן? זאת אומרת, אתה צריך לקחת בחשבון שהמכה שאתה תחטוף כמדינה קטנה, שהליבה שלה זה תל אביב, שהכל מרוכז בתוכו, זה הלב הפועם שאם הוא ייפגע, אין יותר מדינה שפועלת, מכל האזורים, 3,500 רקטות ביום, וגם אם תפגע ב-60% מהטילים של הלבנונים, הם ימשיכו עם 40% ועוד כל האזורים מסביב, ואנחנו נהרס יותר מאשר לבנון, אז מה הרווחת? ומעבר לזה, רוב המטוסים שלנו יקרקו כתוצאה מטילים מדויקים שיפגעו במסלולים, וחיל האוויר לא הכין את הבסיסים שלו למלחמה. יש לנו טייסים מצוינים, יש לנו אווירונים מצוינים, מפקדי חיל האוויר עסקו בזה, לא עסקו בהכנת הבסיסים למלחמה, הקימו 10 גדודים, גדודי מילואים לכל בסיס, גדוד מילואים של 200 אנשים, שתפקידו היה לאסוף את הרסיסים מהמסלולים, לסגור בורות של 14 מטר רוחב ועומק מטיל של 100 קילוגרמים, לכבות שריפות, לפנות פצועים, והגדודים האלה התפוררו, אתה יודע למה? כי חיל האוויר לא סופר אותם, לא תקננו אותם, לא קיבלו אמצעי לחימה, לא קיבלו אמצעים לאסוף רסיסים, לא קיבלו חומר לסתום את הברות, לא קיבלו כבאיות לכבות את השריפות, לא קיבלו אמבולנסים נוספים, הכל מתנהל כמו בשגרה, במלחמה הזה פי 100 יותר. לא קיבלו כוח אדם להחליף את המבוגרים. הגדודים התרסקו, והיום חיל האוויר, ואת זה אמרתי למפקד חיל האוויר לפני כמה חודשים. לא היה לו מה להגיד. אמרתי לו, איך אתה ישן בלילה, שאתה מדבר איתי על מטוסים F-35, שאתה מדבר איתי על יכולת נהדרת לפגוע, אבל לא הכנת את הבסיסים שלך, איך הם התרוממו? ואם אני אגיד לך יותר מזה, הם אפילו לא קנו נונמם, שהוא היום אחד הדברים הטובים ביותר נגד קדבאמים, שיש כאלה מאות שיעופו לתוך ישראל על בסיסי חיל האוויר בחצרות של הדדקים. הדדק זה כזה כתבם שמגיע לחצר ומתפוצץ והוא פוגע בכל המטוסים. היה צריך נונמם מוכוון מקם שיש היום לגרמנים ולאחרים לקנות ובקצב אש אדיר לפגוע בלהקות הכתבם. גם את זה הם לא קנו, הם לא חשבו על כלום שקשור לבסיסים שלהם. בשומר החומות, אני לא יודע אם אתם יודעים, שני בסיסים היו מקוטרים במשך 10 ימים של כל 10 ימים לחימה. נבטים, שזה הבסיס האסטרטגי של מדינת ישראל, F-35, ורמון. לא יצא ולא בא אדם. כל אלפי החיילים שהיו בבסיסים נשארו שם ללא יכולת לצאת, לא יכולת לחזור, עם מנות קרב, כי לא היה מי שיבשל להם, כי הכל קייטרינג מחברות אזרחיות. הדבר היחידי שהם לא עשו הבדואים אחרי שהם סגרו את הבסיסים, לא נכנסו ופשוט פוצצו את המטוסים. במלחמה הבאה, הם ייכנסו, כי אין שמירה על הבסיסים האלה. ואחרי הלקח הזה היה צריך לבנות היום בתוך הבסיסים יכולת הגנה עד שיגיע עזרה. והם עושים את זה? ממש לא.
רגע, אז שאלה הבריק, בתוך הדבר הזה, אני רוצה לחבר אותנו רגע גם ליום יום של
איזה. זו הייתה שיחה מעודדת.
אני אמרתי, בריק מביא אותך לאופטימיות. בריק לוקח אותך למקומות אופטימיים בימים האלה. על אף שצריך להגיד, בריק אדם מאוד אופטימי.
חשוב לומר, תראה, אני חושב שהדברים יישמעו מה שלא יישמעו.
בדיוק. עכשיו, אני רוצה לקחת לך רגע לימים האלה. שאתה רואה, אפרופו כל מה שאתה אומר, ובראי מה שאתה אומר, מצד אחד, את האמירות על סרבנות. היא התייצבות, אני קורא לזה סרבנות, בסדר? שאתה רואה את האמירות על הסרבנות. ושאתה שואל את עצמך, בין כל מה שקורה פה, שבמה מתעסקים פה, שאני לא אומר שזה לא חשוב, הכל בסדר, אנחנו לא צריכים להיות אדישים למה שקורה, אם אתה בעד או נגד הרפורמה, כל אחד בעניינו. אבל אתה לא שואל את עצמך, רגע, מה אתם מתעסקים בזה, ועוד בטח מעודדים את זה, ואני לא יודע, תגיד לי אתה, אם אתה חושב שזה גם פוגע, לדעתי כן, בחוסן הלאומי, כשאנשים אומרים, אני לא מתייצב, וצועק את זה, וצועק לנסראללה, אני לא מתייצב, ואני לא חושב, המצב לא בסדר, מהיציאה, אני לא אתייצב, לא משנה אם הוא עדיין טס או לא, מה הוא עושה וכו'. אתה מסתכל על הדברים האלה, מה עובר לך בראש?
נועה, והיום אני אסביר לכם כמה מילים, כי אני הרי לא אספיק את כל הבעיות של צהל, מעבר לזה שיש לנו בעיה עם חיל האוויר, ויש לנו בעיה עם היבשה שייבשו את הדק, והמילואים לא מאומנים ולא יתמיעו, ויש לנו בעיה עם הלוגיסטיקה שהפריטו את הכל לחברות אזרחות, והן לא קשירות למלחמה, זה לא אני אומר, זה משרד הביטחון אומר, עם מסמך שיצא, ויש לנו כוח אדם במשבר הכי גדול שהיה אי פעם בצהל, אנחנו בכל דבר שאנחנו נוגעים, אנחנו בבעיה אסטרטגית לרעה, והיום צהל היה צריך להתחיל לטפל ולהכין את עצמו מה שהוא לא עשה במשך שנים למלחמה הבאה. ופה מגיע עכשיו הסרבנות, או נקרא לזה חוסר רצון להתייצב. חבר'ה, אני בא ואומר לכם, זה הקש ששובר את גב הגמל. המסמר האחרון בארון. משום שכשלים והקשים ביותר עוד אפשר לתקן. את הקשל של חוסר ההתייצבות כבר אי אפשר לתקן. תראו במה זה פוגע. זה פוגע בלכידות, בערבות הדדית יש לרעו, זה פוגע באחוות הלוחמים, במוטיבציה וברוח הלחימה. זה יוצר שנאה תהומית, כמו שהיום יש בתוך הגושים, הימין והשמאל. זה נכנס לתוך הצבא. הרי תראה, קח את חיל האוויר. הטייסים שמחליטים לא להתייצב. אנשי החזקה. אלה שמובילים את הדלק, תחמושת, אלה שמטפלים אומרים, תגידו, מה אתם השתגעתם? מה אתם חושבים שאנחנו עבדים שלכם? אתם לא תתייצבו, אנחנו כן תצב, מתחיל כאן שיח מאוד אלים, לא אלים
במקום. כן, ברור, ברור.
בין אלה שמחזיקים את היכולת של חיל האוויר לטוס, לבין הטייסים. זאת אומרת, נכנס פה שיח מאוד חמור שפוגע בלכידות בצורה, כבר היום זה פוגע. חבר'ה, זה הולך ומתעמק, לא מספרים את זה לציבור, מנסים להרגיע, אומרים, אנחנו מסתדרים עדיין, אנחנו אמנם מתחיל לפגוע בקשירות, אתמול כבר אמרו, מתחיל לפגוע, חבר'ה, זה הורס את הקשירות.
מה היית
עושה? ואת זה אי אפשר לתקן יותר, ואני בא ואומר, להכניס את הצבא לתוך הפוליטיקה זה אסון לאומי. אני בא ואומר, אנשי המחאה, אני חושב שדמוקרטית הם עושים עבודה בסדר גמור. אבל ברגע שאתם גורמים לכך שאתם פוגעים בצבא פוליטית, ויוצרים מצב שבשרשרת מהמילוניקים מגיע לצבא קבע ולסדיר, ואנחנו מרגישים את זה כבר, הרי גם אם תבנו מדינה דמוקרטית לילה ולילה, ונניח יהיו עוד בחירות עוד כמה חודשים, ותקום ממשלה שבאמת דוגלת בדמוקרטיה כמו שהמחאה מבקשת, לא יהיה צבא להגן על המדינה הזאת, אז מה עשיתם? הרי הצבא זה נכס שהוא למדינה, לא משנה איזה משטר יש. את זה היה אסור לקחת.
הוא לא הנכס.
הוא בקונצנזוס.
הוא הדבר שמחזיק את המדינה הזאת חיה בכלל. אין מדינה בלי צבא. אין פה מדינה.
והיציאה הזאת שאנשי מילואים שלא מתגייסים חבר'ה, זה כל מה אני שואל אותם. תגידו, אתם בסדר? אתם פוגעים בילדים שלכם, בנכדים שלכם, במשפחה שלכם, במדינה שלכם, ואתם עושים פגיעה שאי אפשר לחזור ממנה. חבר'ה, זה לא לתקן, כמו שאמרתי קודם, שדה תעופה שאפשר להכשיר אותו ושהסימון ייפול. פה כבר אחרי שזה נכנס פנימה, השיח הזה, אבל זה דבר שלא בר תיקון, וזה בריק, אסון לאומי.
אלוף בריק, רמטכ"ל לשעבר דן חלוץ, מעודד בגלוי סרבנות. ראש סבק לשעבר יובל דיסקין, מעודד בגלוי סרבנות. אהוד ברק באופן גלוי אומר, יש לסרב. מה אפשר לעשות? כשראשי מערכת הביטחון עומדים, מתייצבים בשורה לפי סדר א'-ב' ואומרים, כן, הסרבנות היא לגיטימית בעינינו, אם אין ברירה, אז זה מה שצריך לעשות.
תראה, תקשיב, זה אמירות.
זה ראשי מערכת הביטחון, לאורך שנים.
זה אמירות חסרות אחריות, ואני מדבר עם חלק מהם, אני לא אגיד לכם את השמות, ואני אומר להם, מה אתה בעצם עושה? אתה משמיד את היכולת שלך לשקם את הדמוקרטיה, כמו שאתה קורא לזה, כשתקים אותה, לא יהיה מי שישמור על המדינה. והיום אנחנו נמצאים באיום הקיומי הקשה ביותר מאז מלחמת השחרור. חבר'ה, אם יש עכשיו מלחמה, אנחנו לא מוכנים אליה, לא ביבשה, ולא באוויר, כמו שאמרתי, בשדות התעופה, אין לנו מדינה. אז אתה היום מחרב את הסיכוי היחידי עוד לשקם את הצבא, שאני מדבר כבר שנים שלא מוכן, בזה שאתה יוצר את הסרבנות הזאת, שזה המכה האחרונה. אתה יודע מה הם אומרים לי?
נו.
אתה צודק, אבל אנחנו נמשיך.
מדהים.
זאת אומרת שיש כאן תהליך
חוסר אחריות.
אני לא יודע, משהו, המאבק הזה של השנאה שנכנס לתוך המערכת, פוגע באנשים שהיו הכי שבועים בעולם, אלה שהקימו את הצבא הזה, אלה שהם לחימו והקריבו את חייהם, והם במועדיהם ממליצים לסרב או לא להתגייס. מה אתם עושים? מה אתם חושבים שאחרי שתנצחו במרכאות, אז תוכלו להגן על המדינה שניצחתם? לא ניצחתם, משום שהמדינה תיפול יחד איתכם. זה פשוט לא עולה על הדעת מה שפה קורה. כלומר, הם מבינים, אבל הם ממשיכים. ואז אני בא ואומר, יש כאן בעיה פסיכולוגית עמוקה, מה קורה להם בראש? וכל, תראה, חתמו על מסמך, עשרות אלופים, רמטכ"לים, אנשי שבק, אנשי מוסד, שהם בעד והם מודדים את חוסר ההתייצבות. הם בעצם באים ומודדים התפרקות הצבא למצב שאי אפשר לתקן את זה אחרי זה. ואני שואל, לאן הגענו? מישהו פה השתגע. עם מטומטם, תסלח לי על הביטוי.
אני רוצה לשאול אותך עוד נקודה בעניין הזה. דיברנו קצת גם על הזירות, על נסראללה, על המחאה. רציתי לשמוע אותך באמת גם, כי מה שאתה אמרת פה על סרבנות זה I couldn't agree more, מה שנקרא.
לדברים גם שחשוב שאנחנו נשתף ויהודהדו, כי בסופו של דבר משחקים ממש בחיים של המדינה הזאת.
אמת.
זה לא מצחיק כבר.
ואני שואל את עצמי, ואני שואל אותך, מה נכון, אחד, מה נכון לעשות אחרת? כי שיקפת פה חלק מהבעיות, יש המון, אנחנו לא נצליח לגעת בכולם, אבל שיקפת פה חלק מהבעיות. אחד, מה נכון לעשות אחרת? איזה אנשים, דברים עכשיו אפרופו על אופר וינטר, מזכיר צבאי, לא מזכיר צבאי, מישהו שאני, הוא גם קרוב משפחה, אז אני נוגע בדבר וזה, אבל אני חושב שצריך אנשים כאלה במשרות בחירות במערכת הביטחון.
גם בסד הזמן המסוים שיש לנו, כי עושה ראש ממשלה מלחמה היא מעבר לפינה, אין לנו 10 שנים.
אין לנו 10 שנים.
נכון, יש לנו זמן קצר.
ונגיד שגם, גם אלוף בריקבה הוא חלק מפרויקט הניצחון הלאומי, שזה גם כן פרויקט שאני מחובר אליו, שהוא גם אפרופו נותן אמירה מאוד מאוד משמעותית לאיך צריך לעשות, לא ניכנס לכל השיטה בתורה והרציונל, אבל אחד, האם, מה צריך לעשות אחרת?
הנה.
אחד, ושתיים, בכל זאת תן לי להיות קצת אופטימי, מה כן קורה איתו?
אני אגיד מה צריך לעשות אחרת. אתם רואים את הדוח הזה מצולם?
כן,
ודאי. רואים. אני אחרי שהוצאתי את הדוח המאוד קשה שלי, דוח בריק, אחרי שגמרתי 10 שנים כנציב קבילות חיילים, וזה הגיע לקבינט, לראש הממשלה, שהיה אז ביבי, זה היה אצל השרים, זה היה בוועדת חוץ ביטחון, אי אפשר להתווכח עליו, כי הדוח שהוצאתי היה מגובה בכל הביקורות של מבקר המדינה, מבקר מערכת הביטחון, מבקר הצבא, שהביקורות האלה הן לעתים הרבה יותר חמורות ממה שאני כתבתי, אבל הצבא לא קורא אותם, לא מטפל בהם, אבל בדוח הכל נכנס ביחד. ולא, אי אפשר להתווכח איתי. אבל לאחר שנה וחצי, לפני שנה וחצי, או שנה, הוצאתי דוח נוסף, אספתי 5 צוותי מומחים, ב5 תחומים. תחום ראשון שעסק בתפיסת הביטחון, תחום שני שעסק ביבשה, תחום שלישי שעסק בנושא הטילים והרקטות וכו, תחום רביעי בעורף ותחום חמישי בתחום התרבות הארגונית של הצבא. אימץ אותנו פרופסור גנור, מאוניברסיטת רייכמן, שהולך להיות עכשיו הנשיא שלה, שהוא היה נושא הטרור, הוא הוביל את התהליך בתוך אוניברסיטה של כל נושא הטרור בעולם ובמזרח התיכון, אימץ אותנו, נתן לנו חסות, ותוך שנה 5 צוותים, שהם כל צוות היו מומחים מספר 1 בארץ, ואם הם לא ישבו בתוך הצוות, הם באו לדבר עם הצוות, הוצאנו את הדוח הזה, שזה 80 עמודים, עם תקצירי מנהלים, שיש בזה עובדות, מסקנות והמלצות לביצוע. רק אגיד לך בקצרה, למי הצגתי את זה? בנט, שהיה ראש הממשלה, למועצה לביטחון לאומי, 12 מנהלי אגפים, ליושבי ראש ועדת חוץ וביטחון, לדורותיהם, לחברי כנסת מרכזיים, לרמטכ"ל כוכבי, לפני שהוא סיים את התפקיד, הוא אמר, אני מאמץ את הדוח הזה מקצה לקצה, ואני מתחיל לפעול, אני רק יש לי עוד כמה חודשים, אני מקווה שאחריי שימשיכו. בשלושה חודשים האחרונים הייתי אצל גלנט, שר הביטחון 1.5 שעה, אצל מנכ״ל משרד הביטחון 1.5 שעה, אצל הרצי הלוי 1.5 שעה, ואצל סגן הרמטכ״ל הרצי לקח את הדוח הזה, אמר אני מאמץ אותו, אני מקבל אותו כהלכתו, ואנחנו נטפל בהמלצות, והטיל על סגן הרמטכ״ל לעשות עבודת מטה. כלומר, יש כאן, אז הנה אני אסביר את זה, יש כאן המלצות מפורטות, מה צריך לעשות בכל התחומים שאנחנו מדברים, שהיום אנחנו בכשל מוחלט. אז מה קרה מאז? תראו, מה שקורה היום במדינה, בתוך הכאוס הנורא הזה, כשאתה מסתכל היום על הממשלה, אתה רואה שהיא לא מגיעה לעסוק בתוכנית רב שנתית בהמבר מאוד תחומים. הנושא הזה גורף את השיח לשיח משפטיזציה וכל מה שאתה רוצה. עכשיו, כשאין גיבוש לממשלה לדרג המדיני, הצבאי והביטחוני, הם לבד לא יכולים להרים את זה בלי גיבוי, נניח משמר לאומי, שזה צורך מיידי. ועוד הרבה מאוד דברים. ברגע שאין היום שיח שיושבים עד שעולה השן ואומרים מה אנחנו עושים לשקם את הצבא מהר ככל האפשר לעמוד מול המלחמה הנוראה הבאה שהיא מלחמה גרעינית בלי נשורת גרעינית, אלפי טילים ורקטות מדי יום. שהסיכון שלה הוא יותר מהגרעין האטום של האיראני משום שאין להם את זה וגם שאליהם לא יזרקו את זה כי יש להם פוטנציאל גרעיני בלי נשורת, זה הטילים ואת זה אמנת ג'נבה מסכימה, מקבלת, מה שפצצה גרעינית לא. מה עושים? אין את הישיבות האלה. קבינט לא מתכנס. אין ישיבות של פורומים גדולים שאומרים מה עושים. לא מתקנים.
אבל כשעכשיו, כן. אנחנו מבינים שנעשות ישיבות, אם זה קבינט, אם זה ישיבות שאנחנו לא יודעים עליהן, של שר הביטחון וגורמים בצבא, רמטכ"ל וכן הלאה, הם נערכים לאימות. מה הם עושים בישיבות הללו? הערכות לאימות, שוב, בלי כמובן לפגוע בשום דבר בצנזורה, אבל מה נעשה בישיבות הערכות למלחמה הבאה בעצם? עכשיו.
אז אני, תראה, בשביל להיערך לאימות צריך לעשות מעשים שאין היום יכולת לבצע אותם. זאת אומרת, לעשות משמר לאומי, אפשר לעשות את זה מהר מאוד. לשקם שדות תעופה מול הטילים, אפשר לעשות את זה די מהר. צבא היבשה, להגדיל במשהו, לא למכור 200 טנקים לאירופה, אלא להפוך את זה לאוגדה, שתוכל להעיל במשהו מול הצדק הכל כך קטן ורובו הלא כשיר. לטפל בלוגיסטיקה שאחרי שלושה ימים לא תהיה ולא הצבא לא יוכל לנוע בכלל, לטפל בכוח, יש מה לעשות. אבל ברגע שמסתמכים על מה שיש, שיש פה כשל נוראי כמעט בכל תחום, ולא עושים שום דבר בשביל להוסיף ולשפר, והם נערכים עם מה שיש, אז כמעט אי אפשר להיערך. אז מה עושים? מחליטים שהפרובוקציות שעושים לנו החיזבאלונים, לא כדאי להתמודד איתם, משום שיש להם אוהל, ואם נתעסק עם אוהל זה יכול להעביר אש, והאש הזאת תצמח, ויכולה ליצור פתאום עימות עם החיזבאללה, ואנחנו לא מוכנים, אז בואו נעשה שקט, נוותר על המים הטריטוריאליים.
אתמול פורסם שנורו שני טילי נונטט לעבר רכב סיור של צהל על קו הגבול עם לבנון, הם הכתיעו, אבל הנה, הם כבר יורים טילי נונטט. זאת אומרת, עכשיו... ישראל, סליחה על הבוטות, עושה במכנסיים, היא לא רוצה להתעמת.
אני אתן לך דוגמה,
חיזבאללה.
הם מעבירים מחבל עם אופנוע לצומת מגידו.
כן.
המטען הגדול הזה מתפוצץ.
הכלי מגור הזה, כן.
היה יכול, ואחרי הוא עם חגורת נפץ, הוא היה יכול להתפוצץ בתוך אוטובוס אחר כך.
נכון.
ואז הצבא היה חייב לצאת תגובה אמיתית. ברגע שהייתה תגובה אמיתית, הם היו חוזרים לתגובה. הנה אסקלציה שעושה מלחמה בלי שאף אחד יתכוון אליה. לא אלה רצו, לא אלה, אבל יש כאן תגובה שמביאה תגובה. מה שקורה היום, צהל במקום להכין את עצמו להתמודדות הזאת, הוא נמנע מלעשות דברים הכרחיים. הוא יוצא ונתפס כמתנהל ברפיסות. האוהל הזה שעומד שם בתוך טריטוריה, המים טריטוריאליים של הגז שוויתרו עליהם בשנייה אחרי 10 שנים שנתווכחים כי לא רצו להתעמת עם חזבאללה. הם עולים על הגדר ותולשים מצלמה שכולם רואים ולא יורים. הם מגיעים לגדר כבר חיזבאלונים עם נשק.
על הגדר, על הגדר ממש, על הגדר.
על הגדר, והם רק צריכים לצעות פנימה לתוך היישוב שנמצא על הגדר, ואף אחד לא עושה שום דבר. ומספרים לנו, הביטחוניסטים, אנחנו לא רוצים להתעסק בזה, כי לנו יש את התשובות למלחמה. מה אתם מספרים לי? אתם בורחים מהמלחמה וזה בסדר. אבל אתם לא נותנים את התגובה, ואתם מביאים חולשה כל כך גדולה, משום שאתם מפחדים, משום שאתם יודעים שאין לכם תשובות. ועכשיו היה צריך להכין את התשובות, והם לא מכינים אותם.
אני אשאל אותך שאלה אחרת. נאמר שישראל אומרת, אגב, זו המדיניות של מר נתניהו לאורך כל השנים, נתניהו תמיד מעדיף להימנע מאימות, כשאפשר להימנע מאימות. אם הוא יכול להימנע, וזה באופן, אפשר לומר לגנותו או לזכותו, הוא אדם שלא אוהב להפעיל כוח, אלא רק, רק שהוא צריך. גם המבצע בג'נין, 36 שעות, ומיד לצאת משם, כמה שזה. אבל השאלה היא כזאת, יכול להיות שישראל צריכה להקות מכת מנה. זאת אומרת, להגיד, אני יודע שאני לא ערוך כרגע, אולי, לאירוע שהחיזבאללה מנהל, ואני צריך להקדים, כמו בששת הימים, תרופה למכה, לייצר איזה מכת מנה אפקטיבית מאוד, שתנסה להפתיע את החיזבאללה, תנסה להפתיע אולי גם את האויב החמאסי, ותתמודד עם הגזרות האחרות. יכול להיות שזה הדרך להתמודד עם האירוע הזה.
דיונים,
כי כרגע אנחנו נותנים לחיזבאללה ולאיראן לנהל לנו מתי המלחמה תתחיל. הם
כך.
מחליטים.
אנחנו, תראה, מדברים על זה לא מעט, ועושים מחקרים מה זה התקפת מנה. יש עם זה בעיות לא פשוטות.
כן.
ואני עוד לא מכיר הרבה ממשלות שיצאו להתקפה כזאת מהסיבה נורא פשוטה. בוא נלך עכשיו על החיזבאללה.
כן.
אם אתה עושה התקפת מנה עדיין, נניח אתה מצליח אצלך מסדימה, עדיין אתה 50% פוגע, 50% נותר להם, והם יכולים פה להתחיל ולעשות לנו שמות, עם, במקום עם 150 אלף תמים רקט, עם 70 אלף, שזה מספיק ויותר. אבל באותו רק שאתה עושה התקפת מנה על החיזבאללה, מצטרפים המיליציות הפרו-איראניות בסוריה, שיש להם טילים, בתימן, בעיראק, יכול להיות שגם האיראנים יחליטו להצטרף, והחמאס. זאת אומרת...
אבל אחת יעשו שהם הצטרפו בכל מקרה, במקרה
לא משנה, אבל התקפת המנה הזאת מביאה את המלחמה האזורית של אלפי טילים ביום, עם כל זה תערוס שם בלבנון לא מעט, עדיין ייפלו לך אלפי טילים כל יום במדינת ישראל, שאנחנו לא מוכנים לא להגן בפניהם. אנחנו לא מוכנים לתת תשובות למאומות שיפרצו בתוך מדינת ישראל ולמה שיהיה בתוך יהודה ושומרון. עשרות אלפים עם נשק ירוצו מבית לבית, תראו, ואנחנו לא מוכנים, כי לא הקמנו משמר לאומי. אין לנו צבא יבשה מספיק גדול להיות גם בצפון, גם במרכז, וגם ביהודה ושומרון, וגם בתוך מדינת ישראל, כי אנחנו קטנים. את כל זה הם מבינים. ואז תגיד לי את ראש הממשלה שיעיז לתת התקפת מנה שהוא יודע שהוא מביא מלחמה אזורית שמשמידת מדינת ישראל שאין לו לעוד תשובה. ולכן אני בא ואומר, אם אתם לא תכינו תשובה ותתחילו לעבוד, אז לא תהיה לכם מעולם אומץ לעשות התקפת מנע, משום שאתם לא מוכנים למלחמה שתבוא בהמשך. ואם תהיו מוכנים, יהיה לכם הרבה יותר גמישות, גם להוריד את האוהל הזה, שנמצא שם כבר כמה חודשים על שטח שלנו, גם לא לתת למחבלים לקחת את המצלמות שאתה רואה שהם עושים את זה, גם לא לראות זיקוקים על מטולה, גם לא ללכת בשדרה ולהתגרות בנו לאורך הגבול עם הרובים, משום שאתה לא בנית, אתה יכול להתמודד, אז אתה כל הזמן בורח. וככל שאתה בורח יותר, הם יותר רודפים. ולכן גם אין שום סיכוי כרגע שמישהו ייקח החלטה לעשות התקפת מנע.
מעודד, אז, רגע, אני רוצה רגע להגיד, כן. אנחנו תכף לקראת סיום. קודם כל, בריק, אנחנו בכל פרק מזכירים פה את אברה מנגיסטו, בכל פרק, בכל שבוע, ואני רוצה להגיד לך שהיום אנחנו 3,258 לילות וימים, שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס, כמובן הוא לא היחיד שם, ואנחנו ככה מייחדים לו את הנקודה הזאת, וזאת גם שאלה. זאת אומרת, יש לנו שבועים
שתי גופות של הדר ושל אורון.
כמובן.
וכמובן אברה שעדיין בחיים שם. ואישם, כמו בחיים.
ופה דיברת על אומץ לקבל החלטות. עכשיו, אני רוצה לקחת לך דווקא למקום האזרחי, ולא בכך למקום הביטחוני. דיברת על הנושא של חשיבות הסרבנות. אני אגב חושב שכולם התייצבו.
לא חשיבות.
על חשיבות, על לצאת נגד הסרבנות.
על הסכנה שבסרבנות.
כמובן.
כן.
אני אגב חושב שכולם התייצבו כמו גדולים ביום
פקודה.
אבל
הוא אומר, זה לא משנה.
אני אומר,
זה כבר לא משנה.
אני מבין.
הוא אומר, זה כבר לא משנה. הנזק כבר נגרם.
אני מסכים.
ודרך אגב, גם מאבדים כשירות, הטייסים ודאי. זה לא אותה כשירות. הסיפור הזה יבוא, זה תירוץ שאסור לספור אותו.
נכון. אני מסכים, ולכן אני אומר שזה לא הפרגמטיקה, אלא הדקלרציה, יש משמעות. עכשיו, אברה מנגיסטו נמצא שם, אבל אף אחד לא מדבר עליו. כי הוא חלש, כי מאיפה שהוא בא, כי איך שהוא נראה, כי מה ש... כל הדברים, כל הדברים האלה. זאת אומרת, אני לא מסתכל רק על האופרציה, אלא גם על הדקלרציה. אז אנחנו פה בכל שבוע לא אומרים ללכת עכשיו להחזיר אותו בפעולה אירועית, אלא בכלל לדבר על זה. החשיבות של השיח. אז אנחנו מציפים את זה גם בפניך כבכל שבוע ובכל פרק בעניין הזה. אבל בכל זאת, תיקח אותי לקראת סיום משהו שאתה מרגיש שהוא כן פוזיטיבי בתוך הסיטואציה הכאוטית שאתה מתאר.
תראה, אני אומר את זה תמיד. אני חושב שהקבוצה היום, שנמצאת היום בדרג המדיני יותר בדרג הביטחוני, שאני מדבר על שר הביטחון גלנט.
ראש הממשלה?
על הרמת, לא, אני מדבר על הדרג המדיני. הדרג הביטחוני. גלנט, שר הביטחון, הרצי הלוי רמטכ"ל, מנכ"ל שרת הביטחון, ואמיר ברם שהוא סגן. אני חושב, אני נפגשתי עם כולם. אני רואה הבדל ענק בשיח איתם מה שראיתי עם קודמיהם. הם לא מנסים לשפוך לזרוח חול בעיני הציבור, לזרות חול יותר נכון, זאת המילה הנכונה. הם מבינים את הבעיה, הם מסכימים שהם בבעיה, הם לא חייבים להגיד את זה בצורה כמו שאני מדבר, אבל הם מבינים שחייבים לתת פתרונות, הם בעלי יכולת, אני חושב כולם בעלי יכולת, מקצוענים. מה שאני בא ואומר להם, חבר'ה, אתם חייבים להתחיל לבנות את התהליך שהבנתם, שקיבלתם, את אותם פתרונות שאנחנו הצגנו במסמך הזה, ואני יכול לעזור עליהם 100 פעמים, ולא משנה כרגע. וזה הנקודה האופטימית שלי, שאני מצפה, שאחרי כל הבלגן הזה שקורה במדינה, יגיע היום ומהר ככל שיהיה, ויתחילו לעסוק בדברים, כי יש עם מי לעבוד.
איך חוזרים לקשירות? איך חוזרים לקשירות? כמה זמן אתה מעריך שאם המערכת נכנסת לאירוע באמת אבל, ושמה דברים שהם מאוד חשובים, אבל אולי לא ברמה של שרידות של המדינה הזאת?
שירות בסיסית 5 שנים. זאת אומרת שהיום אנחנו צריכים להתפלל שב5 שנים הקרובות לא תהיה מלחמה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה וחדה. אבל צריך להתחיל לעבוד, ואם לא יתחילו, אז יהיה עוד 10 שנים. זאת אומרת, היום הצד השני מצטייד, חבר'ה, בקצב אדיר, בטילים מדויקים, שאין לנו שום יכולת להתמודד איתם.
כאשר הפעילות הכמעט יומיומית של צה"ל בשמי סוריה, לא ממזערת את היכולות הללו של האויב?
ממש לא, טיפה בים, חבר'ה. אנחנו, זה בדיוק אחת הבעיות שצה"ל יצר במשך שנים. המב"ם, המערכה שבה מלחמות, הירי לסורים, חבר'ה, הם למדו את זה מהר מאוד והעבירו דיוק הטילים לתוך לבנון. זאת אומרת שכל מה שאמרנו בתחילה, לעצור דיוק הטילים, לא עבד. זה עבר ללבנון ושם אנחנו לא מעיזים להתקיף, אוקיי? אנחנו מצליחים לפגוע בשיירות פה ושם, לפגוע, אבל זה טיפה בעיה מול ההתעצמות האדירה. היום דרך אגב האיראנים כבר יכולים לטיס מטוס, לנחות בבירות, ולא כמו שאנחנו עושים בסוריה, אם הם עושים את זה, אנחנו יורים על שדה תעופה לבנון אנחנו לא מייזים. עוד פעם, החשש תהיה מלחמה, כי החיזבאללה מאיים, אתם תעשו לנו, נחזיר לכם, שם אנחנו לא מייזים לעשות זה. זאת אומרת שאני מסתכל על המבא, המערכה שבין המלחמות, שכמעט רק בזה התעסקו בשנים האחרונות, ולא התעסקו בהכנת הצבא למלחמה הגדולה, בחמש זירות במקביל. זה הברוך הכי גדול. אז כל מספרים לנו שאנחנו פוגעים במסעית השמינית בטור שנוסע מעיראק לסוריה. יופי, נהדר. שאנחנו פגענו במצבור כזה והפלנו, אבל זה לא משנה במהות את המלחמה הבאה. זה לא תרם כמעט כלום מהבחינת היקף האיום שיש להם.
אז אני אשאל לסיום ממש, כי באמת זמננו הסתיים. ישראל בכל זאת בנתה מערך יכולות יוצא דופן בקנה מידה בינלאומי. יכולות טכנולוגיות, יכולות אסטרטגיות, יכולות שאתה מכיר ושאסור לדבר עליהן. יש לישראל יכולות...
טכנולוגיות יש לה.
יוצאות דופן.
אוקיי.
יש גם טילי קרקע, יש יכולות נוספות שישראל טרם השתמשה בהן בצורה משמעותית.
היא מוכרת את כולם, רובם, לחוץ לארץ.
השאלה היא...
ולא הצבא קונה.
האם ביום פקודה, העליונות הטכנולוגית שלנו והעליונות המבצעית שלנו, ויש לחשוב גם העליונות של החומר האנושי שלנו, לא תהווה מסה קריטית שכן תסייע לנו, למרות האיומים הבאמת מטרידים שאתה אומר, כן להקות את האויב בצורה נחרצת.
הצבא רכש בשנים האחרונות טכנולוגיה במיליארדים. הבעיה זה לא לרכוש את הטכנולוגיה שיש במחסנים, הבעיה זה להטמיע אותה. אתן לך רק דוגמה אחת, ויש לי כאלה מאות.
אוקיי.
ב-20 ויותר ב-20 מיליארד שקל, מול אלביט רכשו את מה שנקרא הצייד. מה זה הצייד? זה מערכת דיגיטלית שיושבת בכל טנק, בכל נגמה שהם לוחם, בכל מפקדה, שהיא דרכה מנהלים את המלחמה ובדרכה פוגעים במטרות. מי שלא יודע להפעיל את המערכת הזאת יוצא כמו סומה בערובה, והוא בעצם לא רלוונטי בשדה הקרב. אתה מאמין לי שכמעט כל מערך המילואים לא יתאמן על המערכת הזאת? לא יתמיע אותה? את הישן הם כבר לא יודעים, כי בישן זה היה קשר רגיל ועם דגלי ומספרים. היום הכל מערכת דיגיטלית, תמונת המטרות נגד עיניך בתוך הטנק. ברגע שאתה לא מכיר ולא יודע איך לעבוד עליה, אין לך שום יתירות, אתה לא מסוגל...
אז כשהחייל בא למילואים בשריון ומתאמן שלושה שבועות, מה הוא עושה?
החיילים לא מתאמנים לצערי הרב שנים. היום יש לנו אוגדות שחמש שנים לא התאמנו. ואני בסוף אקריא לכם רק דבר אחד שאלוף אומר לי, ותבינו לאן הגענו. בזה אני אסיים. לא התאמנו, אני מגיע למפקדי אוגדות, שאומרים לי, אנחנו כבר חמש שנים לא יצאנו לאימון מסגרת. אז כן מתאמנים ברמה של החייל פרט, לזרוק רימון, כי גם בזה איבדו את היתירות, אבל עכשיו בזה הם עובדים. אבל הגדוד שיוצא לאימונים, הם לא מכירים את כל האמצעים החדשים, הם לא התאמנו עליהם, הם לא קשרים, בימח אם אין נגדים שיתפלו בציוד, משום שקצצו את הנגדים, אני אגיד לך שני מסמכים שאתה תבין לאיזה ברוך אנחנו נמצאים. לאחרונה דיברתי עם אלוף מאוד מרכזי, ולא אגיד את שמו, שאומר, בריק, אנחנו לא מוכנים למלחמה, בצורה חד משמעית. תרשה לי רק, ובזה נסיים, להקריא לך מה אומר לי אלוף. מדברי אלוף מכהן, צבא היבשה בפשיטת רגל, מה זה, היא לא מתפקד, מה זה, זה זרוע היבשה? אין סמכות ואחריות, צריך להביא, לא משנה, הוא אומר כזה, בעיות כשירות חמורות ביבשה, אין מנהל ליבשה, סגן הרמטכ"ל ללא הגדרת תפקיד ברורה, נשאב לאן שנראה לו, אין ראייה כללית, צבא לא ממושמע, הצייד, זה מה שאמרתי, המערכת הדיגיטלית, לא בכשירות למלחמה, אלוף שמכהן היום, מה הוא עוד אומר לי? בעיות חמורות בהכשרות, ברפואה, בעיות קשות מאוד בתחום כוח האדם, הטובים בורחים הביתה, ויש לנו בעיה נוראית בעניין הזה. המודל הצעיר הרג לנו את כוח האדם בצבא. מחזיקים את המודיעין והאוויר ושכחו את היבשה. לתת פירוש, בנו, החליטו שמלחמות גדולות נגמרו ב-20 שנה האחרונות. צבא קטן, טכנולוגיה, זה סוג קטן, אבל לא, עם המון טכנולוגיה, אבל לא התמיעו אותו ולא קשיר. ובנו הכל על חיל האוויר, הוא יעשה לנו אותו מלחמה, אז אף אחד לא יסרט. אז את הצבא היבשה, ייבשנו חיל האוויר, כמו שאמרתי, לא מסוגל לעצור את הרקטות בחמאס, אז איך הוא יעצור את זה בכל הזירה כולה? אז הוא אומר ככה, מחזקים את המודיעין והאוויר ושכחו את היבשה, ללא שילוב פעולה אי אפשר לנצח מלחמה, והיום איבדו את השילוב פעולה. כל הסלימה המרכזית של חיל האוויר זה של סיוע ליבשה נעלמה, הם כבר לא עוסקים בזה כמעט. מתקיימת תפיסת עולם איך לא להפעיל את כוחות היבשה במלחמה הבאה, ולכן לא מכינים כנדרש יחידות השדה לכך. עכשיו עוד דבר אחד, יש לי כאן, יוצאת ביקורת, באחד האוגדות, תקשיב טוב, של מבקר הצבא, אחרי שאני אמרתי שהאוגדות לא מוכנות למלחמה, והוא מוצא ברוך ענק, אבל הציבור מספרים שהביקורת שלו היא מצוינת. רק אוגדה אחת, מה הוא מצא שם? 52% מכלי הרכב של האוגדה אינם כשרים. 130 מכשירי קשר ומסעיות של האוגדה לחירום הושלו לבסיסים אחרים. מחסור של 50% בנגדי המחים. זאת אומרת, פיתרו את הנגדים ותמיד את המקצוענים כי רצו לחסוך במשכורות. יש פחות ב-50% אנשי מקצוע לטפל במאות אם לא אלפי כלי רקם ואמצעי לחימה. אין אנשים לטפל. כמחצית מטנקי המרכבה מושלים לאימונים בשיזפון ונשחקים ולא יהיו מוכנים למלחמה, יצטרכו כמה ימים לשיקום. חסרים יותר מ-100 מסעיות לציוד לחימה, נגמשי פינוי וכלי רכב רפואיים. מאות כלי רכב מבצעיים לא טופלו כי הוחסנו מתחת למבנה אסבסט. באותה אוגדה מאות כלי רכב לא מטופלים.
תראה, אנחנו צריכים לסיים, אני אשאל אותך רק ממש לסיום. תראה, חשוב להטריע, חשוב להשמיע, חשוב מאוד שאתה הולך ועושה את הסבב הזה גם בכלי תקשורת וגם כמובן בין אלופים. אני אשאל אותך שאלה ששואלים אותי פה רבים. האויב גם מאזין לדברים האלה. האם אנחנו בעצם לא נותנים כלים לאויב בדברים האלה שנאמרים? האם אנחנו בעצם, ואני, כוונתך היא תהורה, ואתה אולי תהיה, אני מקווה מאוד שלא נהיה, נצטרך יום אחד היסטורית לומר, בריק היה היחיד שהתריע. מקווה מאוד שאתה טועה אגב. מקווה מאוד שאתה טועה.
מה לעשות, אני לא טועה.
אני מתפלל שאתה טועה.
אבל הכל מגובה בדוחות של כל העולם.
אבל כשהאויב מאזין לדברים
האלה, אז אני אתן לך תשובה.
מה הוא חושב לעצמו?
האויב מסתכל עלינו, ותראה מה הוא רואה. הוא רואה שכל חיל האוויר לא מצליח לעצור את הג'יהאד ואת החמאס. הוא רואה את זה. הם יורים, משתקים חצי מדינה, ואנחנו אומרים מנצחים, כאשר לא פוגעים להם באף אחד, כמעט. לפעמים, הצלחנו כמה מנהיגים באירוע האחרון לבדוע, אבל הם ממשיכים ביתר סט. כלומר, זה לא משפיע על הקצב האש. הם רואים את זה. הם רואים שוויתרנו על המים הטריטוריאליים עם הגז אחרי 10 שנים שאנחנו לא מבטרים ופתאום בבת אחת כי הם מאיימים והיום יש להם כוח, אנחנו מפחדים.
שלחו שני כתבמים להסדה וויתרנו.
כן, הם רואים איך הם משחקים איתנו מול הגדר, דיברנו על זה קודם, ואיך אוהל, ואנחנו מחפשים כל תירוץ שלא לעשות שום דבר. הם שומעים את ורואים את כל מה שהצבא בשביל לעשות דימוי חיובי מציג, דברים שאני בחיים לא הייתי אומר. אני לא יודע אם ראיתם את התוכנית של אילנה דיין. איך רשתו לקראת שומר החומות את כל מפת המנהרות מתחת לעזה? ידעו כל מנהרה איפה, למה ואיך. איך מיפו את זה? דובדבן במשך חודשים ושנים עברו מתחת, נכנסו ומיפו ולחיל האוויר היה מפה שלמה. מראים את זה לכל הציבור, איך אנחנו מפינו? זה ידיעות מודיעיניות סודיות שאני לא מבין איך בכלל מוציאים אותם. למה הצבא מוציא אותם? משום שהוא רוצה ליצור אצלך דימוי חיובי. אם תסתכל על דבורין שהולך נכנס לתוך ג'נין עם כובע הפלדה, מצלמים את כל התרגולות, איך נכנסים, איך מרתקים, הכל בסרט פתוח לאויב. מה שאני עושה, אני בא ואומר, חבר'ה, הרתעה שאין לה שום תוקף אחריה, בסופו של דבר, זה הדבר הכי גרוע שיש, משום שמלחמה פורצת גם אם אתה מרתיע. תקח לדוגמה, אחרי 6 ימים נכשלנו לצבא הכי חזק בעולם. מרתיעים, נכון? אז מה, המלחמה לא פרצה? מלחמת יום הכיפורים לא פרצה? זאת אומרת, המלחמות פורצות גם שאתה לא מתכוון. אבל אם אתה מספר שאתה חזק ולא מטפל שבאמת יהיה חזק, כשזה פורץ אתה כבר לא קיים. לכן מוטב שהציבור יבין כי הציבור הוא הריבון. הוא היחידי שיכול להשפיע על הזכיחות של המנהיגים שלנו. שבמשך שנים מספרים סיפורים, יוצרים דימויים, שלא מחזיקים מים, וכשבסוף אין הממשות להרתעה הזאת, והמלחמה פורצת גם בלי שהתכוונת, תראה, מלחמת לבנון השנייה פרצה, כי בעצם חטפו לנו 3 חיילים.
זה יצא משליטה.
צוק איתן פרץ, חטפו לנו 3 חיילים. זאת אומרת, אתה צריך להלקים צבא, ולא להגיד אני מרתיע, כאשר אין שום בסיס להרתעה הזאת. אז מה יצא לי שהרתעתי, ופרצה מלחמה, ואין לנו מדינה, ולכן ברגע שהמנהיגות לא פועלת, בנחרצות, הציבור צריך להשפיע עליו. אני אומר לך שהשיח שלי בחוץ משפיע. ואני היום נמצא אצל כל מקבלי ההחלטות, הם מתייעצים איתי, והם מדברים איתי, והם מנסים להסביר לי מה הם עושים. משום שאין דרך אחרת היום בשביל לייצב פה את הביטחון של המדינה. להגיד שאנחנו חזקים, ואנחנו נשבור אותם, אבל אין לזה שום בסיס של אמת, אין טרגדיה גדולה מזו.
יפה, יפה, יפה. כן. קודם כל, אני אומר שמכירות, מה שנקרא, וכבר הבנתם את זה אישית עם בריק.
כן, כן.
הלב שלו
תמיד במקום הנכון. פיו וליבו במקום הנכון, אין ספק.
ואין פה שום עניין אחר, אין פה שום אינטרס זולת טובת מדינת ישראל. חשוב להגיד את זה.
הדאגה מורגשת.
אני אגיד לך, חשוב להגיד את זה, כי לפעמים אנשים טועים, אומרים, רגע, מה זה, מה הוא רצה, איזה אינטרס. בריא כבר לא יהיה רב אלוף במילואים, זה לא מעניין אותו. אז קודם כל, בריק, תודה רבה שבאת.
תודה רבה.
הדברים הם חשובים, גם שהם קשים לשמיעה. אני חותם על כל דבר שבריק מוציא מהפה, אני יודע שהוא בדק אותו. מה לעשות? ראיתי אותו עובר על איזה דבר או שניים.
אמת, אמת.
ולכן הרצון לזה שהוא לא יצודק, אנחנו רוצים כדי שדברים ישתנו, לא כי הוא חלילה אומר דברים שלו.
מוטב להיות מודאג מאשר שענן.
מסכים,
מוטב. מוטב, בטח בענייני ביטחון.
בטח. בהחלט, אז זו הזדמנות להגיד לך תודה רבה, בריק.
תודה רבה.
גם על זה שבאת.
בהחלט.
גם על מה שאתה עושה, גם על מי שאתה.
גם על כל תרומתך עד עכשיו לעם ישראל, למדינת ישראל.
אני לא סתם אמרתי שזה אחד האנשים האמיצים ביותר, כי אתה תשמע ממנו דברים שאתה בדרך כלל לא תשמע מאנשים אחרים, אלף החציבות.
ללא ספק.
בריק יגיד את זה, ואני ראיתי אותו אומר את זה בהרבה מאוד פורומים, וראיתי מה המחיר שהוא משלם, ומה הדברים שאומרים עליו, מכיוון שהוא אומר את הדברים ואת האמת, כי בריק הוא איש של אמת. אז זה חשוב שכל אחת ואחד ידע זאת.
אמת.
אז תודה רבה לך.
תודה גם לכם.
תודה רבה שבאת.
מחכים
מאוד. ואנחנו אנחנו סוכמים את פרק מספר 96.
נראה שוב לקהל, מאוד מומלץ הספר הזה.
תקשיב.
באמת סיפורו של לוחם ישראלי.
תדע לך שבריק כתב לי הקדשה, אחת ההקדשות המרגשות שנכתבו.
אופה, הנה גם לי, גם לי יש הקדשה.
ושתדע שמה שהוא כותב הוא מתכוון. אז אני לא אקריא פה, אבל אני באמת הקדשה מהמרגשות.
כתב לי גם הקדשה מאוד יפה. ויש לי את הספר, אבל את הספר עם ההקדשה, עם
כל הכבוד,
עם כל הכבוד, זה כבר משהו אחר לחלוטין.
אז אנחנו סוכמים את פרק מספר 96.
זה פרק שחשוב שתשתפו עם כמה שיותר אנשים, ואוזניים ועיניים, כי הדברים חשוב שישמעו, וכאמור, עדיף לדאוג מאשר להיות זכוח, ועדיף להיות ערני וחד מאשר להיות שענן.
חד משמעי, אלא אם כן אתה שענן סטריט, ואז זה סיפור אחר. אז נגיד תודה רבה לכן ולכם על הצפייה וההזנה והשיתופים, ואנחנו נמצאים בגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט וכמובן בכל פלטפורמות ישראל היום כאן בלייב, ומי שלא תפס את זה עכשיו זה נראה לי רלוונטי
אמת.
גם בסוף השבוע וגם בימים הקרובים, כי זאת שיחה סופר סופר חשובה, ואנחנו בספוטיפיי ובפייסבוק וביוטיוב, באמת בכל מקום אפשרי. אז נגיד לכן ולכם ולך שייקה,
ולך נדה, ולדניאל שפע, ולנטה פלודרמן, ולנטה סימאי,
שהיא לא עשאי, היא סימאי.
סימאי, לאסף קשר, ולאורי דגון, ולאחד והיחיד.
רני אשל, כמובן.
אנחנו גם הצלחה היום בערב.
הצלחה רבה, מפרגנים.
לירוקים. עד המלחמה לפחות נסתפק בכמה ניצחונות.
כן, מה אנחנו מבקשים? בקטנה, קצת צמחות. מה קרה? ושנהנה בינתיים ממה שיש.
ועם ישראל חי.
אז תודה רבה לכן ולכם. אנחנו שיחת רקע פרק מספר 96. סלמת.